אוקיי, היום אנחנו ננסה להבין את מה זה פסח. מה זה פסח לפי הצורה שהמקובלים רואים את זה. כמובן שננסה להבין את זה בצורה שאנשים שלא כל כך למדו קבלה יכולים להבין, למרות שזה לא כל כך קל. אבל קודם כל בואו ננסה להבין את תפיסת העולם של המקובלים לגבי חגים, לגבי אירועים, לגבי לוח השנה, היא מאוד שונה מתפיסת העולם הרגילה שאנחנו מכירים, שאנשים בדרך כלל תופסים. זאת אומרת, התפיסה של מקובלים לגבי מסורת היא מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מסורת, הרבה אנשים מאוד מאמינים למסורת, אוהבים מסורת, מחוברים למסורת. אצל המקובלים המונח מסורת ממש לא קיים. הם מדברים על חגים יותר בצורה של אירוע קוסמי. בצורה של איזשהו אירוע שקורה, ומבחינתם המימד של הזמן שאנחנו חווים לא קיים. זאת אומרת, מבחינתנו משהו היה לפני כך וכך שנים, זהו, היה, זה היסטוריה. מה שעכשיו אנחנו איכשהו משחזרים את ההיסטוריה, אנחנו מנסים להיזכר בהיסטוריה, כי זה המורשת שלנו, זה המסורת שלנו, אבל מבחינת המקובלים זה לא מעניין כל כך. מה שמעניין אותם זה בעצם ההבנה שהזמן הוא אשליה. עכשיו פיזיקאים גם מדברים על זה. שהזמן הוא אשליה ומה שקרה עדיין קורה. השאלה עכשיו איך מתחברים למה שקרה, אם קרה משהו ממש חזק וחיובי, שיש בו איזשהו תועלת, אז איך אני יכול עכשיו להתחבר לזה? זה בעצם התפיסה שלהם. איך אני יכול להתחבר לזה? כמו בדיוק שמישהו גילה טעם נפט באיזשהו מקום, וסתמו את הבאר של הנפט, אז עכשיו הוא רוצה לחפש את הקורדינטות של איפה בדיוק אותו מקום, כדי שהוא יכול לחפור באר באותו מקום, כדי להוציא נפט מאותו מקום, שפעם כבר יצא נפט ומישהו נהיה מאוד עשיר, ואיכשהו שכחו איפה זה נמצא. אז ננסה איכשהו להיכנס, להבין את תפיסת העולם הזאת, אבל מדובר על משהו שהוא מאוד תכליתי, מהבחינה הזאת של מה אני יכול להשיג מזה, ולא מהבחינה של נוסטלגיה, ומשהו היה משהו נורא יפה, ובואו נזכר בזה. אז בואו ננסה לראות איך, אם מסתכלים בצורה הזאת, על משהו שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים ולומדים ויודעים כבר הרבה הרבה שנים, איך זה משנה את הכל. כמו למשל, דוגמה אחת מיני רבות, אבל דוגמה אחת הכי פשוטה, זה הדוגמה של למה אוכלים מצות בפסח. עכשיו, מי שגדל בארץ ישראל, או הלך לבית ספר יהודי, מה אמרו לו למה אוכלים מצות בפסח? אוכלים מצות בפסח כי בני ישראל יצאו ממצרים
במהירות,
ולא היה להם זמן, ולכן בצקם לא הוחמץ, כי הם לא הספיקו, והכל היה מהר מהר מהר, והם יצאו וזה, ולכן יצא להם, אתם יודעים שאופים את הלחם מהר ולא מספיקים, אז יוצא פיתה במקום שיצא לחם, נכון? אבל אם אנחנו קוראים בתורה, אני לא מדבר על פירושים, לא מדבר על הזוהר, לא מדבר על שום דבר מיוחד, רק מה שנקרא היגיון ישר. ואנחנו פותחים את ספר שמות, פרק י"ב פסוק א', וכתוב שם, וזה קראנו אתמול בתורה בשבת, החודש הזה, ראש חודשים הוא לכם, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ושם בעצם, אם אנחנו מסתכלים וקוראים מה כתוב בדיוק, הבורא נותן הוראות למשה מה הולך להיות. עכשיו, מבחינת מרחב הזמנים, היו כבר 9 מכות במצרים מתוך 10, ואנחנו נמצאים לפני המכה העשירית והאחרונה, לפני יציאת מצרים, ומשה רבנו נותן, והבורא נותן למשה רבנו הוראות מדויקות מה הולכים לעשות. הוא אומר לו ככה, קודם כל אתם הולכים לחגוג ראש חודש ניסן. אחרי זה אתם סופרים 10 ימים וביוד בניסן, ב10 בניסן אתם לוקחים איש שא לבית אבותם. כל אחד לוקח שא, וכל משפחה לוקחת טלה הביתה, קושרת את זה בבית. אוקיי, זה ההוראות. היום העשירי יצא שבת, ובאותו יום, 10 בניסן, הם זה מה שבני ישראל עשו. ואז סופרים עוד 5 ימים, 4 ימים, ובערבו של היום הרביעי, כלומר כניסתו של היום החמישי, את תתווה בניסן שזה גם ירח מלא. הבורא אומר למשה בצורה מפורשת, אתם תיקחו את הטלה שקשרתם בבית בעשירי בניסן, ועכשיו בערב תתווה בניסן שהירח מלא, אתם תיקחו את הטלה הזה, תשחטו אותו, תצלו אותו על אש גלויה, ותאכלו אותו עם מצות ומרור. לא עם חמץ, לא ייראה בבתיכם שעור ומחמצת, זאת אומרת חמץ, לא ייראה בבתיכם. שבעה ימים, ויהיה פסח לדורותיכם, שבעה ימים האלה למשך כל הדורות הבאים, אתם לא תאכלו חמץ, רק מצות. מתי הם קיבלו את ההוראה הזאת? אם ההוראה הייתה, א', ראש חודש, זאת אומרת, מתי מברכים את החודש? שבת לפני ראש חודש. א', ראש חודש, אחר כך עשירי בחודש לוקחים את הכל אחד לוקח תלה, אחר כך בארבו של היום הירח המלא, ליל הירח המלא, אתם שוחטים אותו, צולים אותו על אש, ואוכלים אותו עם מצות ומרור. מתי הם קיבלו את ההוראה?
שבועה.
לפחות שבועיים קודם. משהו כמו שבועיים וחצי קודם. זאת אומרת, למה לא הספיק בצקם להחמיץ? כי אמרו להם מראש לא לתת לו להחמיץ. שבועיים וחצי קודם. ואז שוחטים את הטלה, אוכלים אותו עם המצות ועם המרור, ויוצאים ממצרים, מתי? למחרת בבוקר. זאת אומרת, כמה זמן היה להם? היה להם מהשקיעה עד הזריחה, את כל הזמן הזה בשביל להפות לחם. ותגידו, רגע, שבת לא אופים לחם, בחג מותר להפות לחם. בחג אפשר לקחת קמח, ללוש אותו עם מים, להכניס אותו בתנור ולהפות, בחג אפשר. אם התנור האש דולקת, או שמדליקים אש מאש, בהלכה אפשר לעשות לחם תוך כדי אותו לילה. זאת אומרת, היה להם מספיק זמן, כמה זמן לוקח למצה להיקרא, לקמח להיקרא שהוא יחמיץ?
18
דקות. היה 12 שעות. אנחנו מדברים באביב, אורך הלילה באביב, שהיום והלילה שווים, 12 שעות. היה 12 שעות. לא מסתדר עם מה שלמדנו בבית ספר. אז אנחנו חוזרים שוב לשאלה, אז למה אוכלים מצות בפסח? מכיוון שהם יהרו, זה לא תשובה, מכיוון שהיה להם שבועיים וחצי ועוד לילה אחד להכין את הלחם, נכון? מספיק זמן בשביל להכין, לצבור, כל הקרת בית עברייה יכלה להכין ארגז עם לחם למסע למדבר, לכמה הימים הבאים, כל אחת יכלה להכין, נכון? יכלו להכין גם בית חרושת, הכל, מאפיות, יכלו להזמין את הראש, קייטרים. ככה שהסיבה עוד פעם, אז למה מצות? למה כל כך חשוב מצות? ואם זה מצות לזכר העניין, אז אפשר כמו בקיבוצים מסוימים, שבליל הסדר אוכלים מצות וחלות על השולחן, מי שלא אוהב מצות, שיהיה גם חלות. למה? עצם זה שאני זוכר, מה בט"ו בשבט, אוכלים פירות, אבל גם מותר לאכול דברים שזה לא פירות, נכון? מה זה מפריע לזכור את ט"ו בשבט? כן, לא מפריע. אז מה הבעיה לאכול לחם וגם מצות? בפסח, מה זה מפריע? בט"ו בשבט זה לא מפריע. זאת אומרת, שוב נכנסנו לבעיה של למה אוכלים מצות בפסח, ולא קיבלנו את התשובה.
אתה מחויב ביום הראשון לאכול מצה, אבל
אסור לך
לאכול חמץ.
כן, אז מה מפריע חמץ? בט"ו בשבט לא מפריע לי לאכול בשר. יש הוראה בט"ו בשבט. אבל למה? כתוב, זה שכתוב, זה עדיין, תראי, אצל מקובלים, אם תסתכלי ותקראי בזוהר, הזוהר זה שכתוב זה לא סיבה. אז למה? יש כאלה ש... הרבה מאוד היסטוריונים, היום שהיסטוריונים של המדע, אומרים שהולדתו של המדע המודרני הוא כתוצאה מספר הזוהר. כי במאה ה-16 וה-17 תרגמו את הזוהר ללטינית, וזה הפך להיות הכי טרנדי, הכי באופנה, לקרוא זוהר אצל אנשים הכי משכילים. כל האנשים הכי הכי, שזה ניוטון, לייבניץ שהמציא את המתמטיקה המודרנית, פרצי זו שהמציא את הכימיה של הרפואה המודרנית, כל אלה היו מכורים לזוהר. קראו זוהר כל הזמן. ומה הם קראו בזוהר? ששום דבר, לא, אין כזה דבר ככה כתוב. כל מה שכתוב, יש לזה סיבה. וכל מה שקיים, יש לזה סיבה. אין כזה דבר שמשהו קרה סתם ככה, יש מאין. יש רק דבר אחד שקרה יש מאין, ומי שלמד קצת קבלה יודע. שום דבר אחר, כל דבר אחר קורה בצורה של השתלשלות או בצורה של אבולוציה. אם משהו קורה, יש לו סיבה. אז ישב אחד שקרא בזוהר הרבה, ולמד ולמד ולמד, ויום אחד הוא ישב מתחת לעץ תפוחים, ונפל לו תפוח על הראש. הוא לא היה הראשון שנפל לו משהו על הראש, אבל הוא היה הראשון ששואל, למה פתאום תפוח נופל על הראש? למה הוא לא עף לשמיים? וכך הוא הגיע לכוח המשיכה. מאיפה באה לו השאלה למה? כי הוא למד שלכל דבר יש סיבה. הוא התחיל לחשוב אחרת, ומתוצאה מזה שבאירופה של המאה ה-16-17 אנשים התחילו לשאול את עצמם למה דברים קורים, כי לכל דבר יש סיבה. במשך שנים התפיסה, הדוקטרינה הייתה, אל תשאל, ככה כתוב. פתאום באה דוקטרינה חדשה שאומרת, לכל דבר יש סיבה, וטיפש מי שלא שואל, למה. ואנשים האלה לקחו את זה ברצינות. זאת אומרת, אני חייב, אם אני רוצה באמת להיות מחובר למצות, אני צריך לשאול למה מצות. ומכיוון שלא היה להם זמן והם יצאו בחיפזון ממצרים, זה לא תשובה נכונה, מכיוון שהיה להם זמן. אז השאלה נוספת, אז למה כתוב החיפזון? מה הקשר של החיפזון ליציאת מצרים? בכל אופן הוזכר העניין של חיפזון. אתם יודעים אבל שלפעמים חצי מהאמת יותר גרוע מהשקר, נכון? אפשר להגיד משהו, כל אחד יודע, כתוב בעיתון שמישהו עשה משהו, נכון הוא עשה, אבל גם היה זה וזה וזה, אבל לעיתונאי היה יותר קל להגיד את החצי הראשון של המשפט ולא את החצי השני. כולם מבינים על מה אני אומר. ההקשר מאוד חשוב. אז עכשיו השאלה, אז מה, כדי להבין את זה של מה באמת קרה, צריכים ללכת להיסטוריה של היקום. של מה באמת קרה בפסח. וזה התחיל כמה אלפי שנים קודם. עם הבריאה. ומכיוון שאם אנחנו רוצים לעשות את זה פשוט, כי בסך הכל לא הרבה אנשים כאן למדו קבלה על העומק, אז צריכים לעשות את זה בצורה קצת פשטנית, ואני מצטער מראש אם אני מפשט את זה, כי על כל משפט שאני הולך להגיד עכשיו בחצי שעה הקרובה, אפשר לשבת שיעור שלם. אוקיי? אבל זה רק כזה, מה שנקרא, תקציר היסטורי. המקובלים מסבירים שכשנברא אדם הראשון, אדם הראשון לא היה משהו שאנחנו יכולים להבין עם ההיגיון הרגיל שלנו. למה? כי אדם הראשון חי במקום שזה לא מקום שאנחנו יכולים כל כך להבין בקלות. למשל, איפה שאדם הראשון חי, היו עצים. איזה עצים היו שם? מישהו זוכר את השמות של העצים?
עץ הדעת.
עץ הדעת ועץ החיים. אתם מכירים איזה משתלה שמוכרים עצים כאלה? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על עץ החיים או עץ הדעת, אנחנו לא מדברים על עץ מסוג שיש ממנו פירות שאפשר למכור בחנות, אלא מדובר על מושגים, על מצב תודעה. זה עץ החיים ועץ הדעת. גם יש אגדות על אדם הראשון, שאדם הראשון היה גבוה עד השמיים. מה זה עד השמיים? כמה קילומטרים זה עד השמיים? כלומר, ברגע שאומרים שיש אגדה בתלמוד שאומרת שאדם הראשון היה גבוה עד השמיים, אז אפשר להגיד א', פנטזיה מזרחית, ב', יש פה איזה רמז, שבונה תסתכל על הסיפור, זה לא מה שזה נראה לך. למשל, יש גם אגדה אחרת שאומרת שרק שאדם הראשון היה כולו כל כך מהיר, שרק האור שיצא מהקרסול שלו, מהקרסול שזה מקום הכי עבה, כל אחד יודע שזה מי שהולך לטיפולים ואור וכו', המקום שהאור הכי גס והכי עבה זה בקרסול, נכון? רק האור שיצא, אור באלף, שיצא מהקרסול שלו, היה יותר חזק מהאור של השמש. עוד פעם, פנטזיה מזרחית, אור, שבא להבהיר לנו שאדם הראשון לא היה משהו גשמי כמו שאנחנו מכירים. כי לא היה לו גודל גשמי, ולא היה לו אור בעין גשמי. אחרי זה כתוב שאחרי החטא, אדם הראשון וחווה קיבלו כותנות אור בעין. זאת אומרת, הם קיבלו את הגוף, את הלבוש של אור שיש לבני אדם. אבל לא היה להם את זה לפני החטא. אז מי היו אדם הראשון?
זה נברא בצלע, זאת אומרת שזה כבן אדם.
צלע.
נברא בצלע אלוהים, לא
ב... לקחת את צלע ממנו
כבן אדם. יפה, עוד דבר, עוד... מי שמבין עברית. שאלה מאוד טובה, הרבה אנשים אומרים, הנה, האדם הראשון, מה עשו עם האדם הראשון, הבורא חיפש לו בן זוג, לא מצא, הרדים אותו, הוציא צלע, ומצא ועשה את האישה. אבל בעברית הזוהר אומר, המשמעות של צלע, יש שתי משמעות למילה צלע. יש צלע, שזה עצם אחת מעצמות של בית החזה. ויש צלע, למשל, משולש וצלעות, אין שום קשר בין הצלעות של המשולש לבין בית החזה, נכון? זאת אומרת, בעברית, המילה צלע, המשמעות שלה היא צד. ויותר השימוש במילה צלע בתור צד, אם נקרא לאורך התורה, הרבה יותר נפוץ מאשר צלע בתור עצם. והזוהר אומר שמדובר, זה גם כן הרבה יותר עמוק, שאדם וחווה כשנפגעו, מה כתוב? בהתחלה, לפני שהפרידו את הצלע, כתוב, בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. רגע, זה הייתה כבר נקבה, נכון? שהצלע הימנית הייתה הזכר, אדם, והצלע השמאלית הייתה חווה. ושהפרידו, הפרידו בין הצד הזכרי והצד הנשי של אדם הראשון. זאת אומרת, חווה היא לא עצם. הפירוש שחווה באה מהצלע זה לא פירוש שהוא בא במקורות היהודים, זה משהו שבא יותר מאוחר כשתרגמו. אתם יודעים מה קורה בתרגום? באנגלית, למשל, ריב לא יכול להיות צד. זה ריב. פה הלך לעיבוד כל המשמעות, בעברית זה עדיין נשאר. אוקיי? ולא התכוונו אף פעם לעצם. הכוונה אם אנחנו קוראים בתלמוד עוד לפני הזאת. זכר ונקבה ברא אותם, כבר אנחנו יודעים שיש פה שני צדים, צד זכרי וצד נקבי, עוד לפני שהייתה הפרדה. זאת אומרת, קודם כל מזה אנחנו יודעים שהאישה היא לא כל כך במעלה פחותה מהגבר, אלא שני צדים של אותו צלם אלוקים. אוקיי? זה הרבה יותר קל להסביר, נכון. עכשיו, אז אתם רואים מה הבעיה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים עברית. אבל אנחנו תודרכנו, אומנו, יש מילה יותר טובה מזה של עברנו התניה לפרש כל מיני דברים בצורה כפי שמישהו קבע שאנחנו אמורים להאמין בזה, וזה לא בהכרח נכון. לא בהכרח נכון. עכשיו, כשאדם היה בעצם אדם כלל לא רק את אדם וחווה, הוא בעצם מי, אם אנחנו מבינים שאדם וחווה בכלל לא היה ישות גשמית, הוא היה בעצם, הוא הכין בתוכו, כך אומר הזוהר, את כל הנשמות של המין האנושי. כל הנשמות היו באדם הראשון. כולם היו באחדות. כולנו היינו חלקים של אותו שלם. באותו זמן, באותה נקודה, אם אפשר להגיד, עוד לפני שנוצר הזמן, כי זמן הוא גם כן אשליה של המוח האנושי, של בשר ודם. אדם הראשון היה מעבר למושג של זמן. עכשיו, הזמן, מה עושה הזמן? הוא מפריד בין אתמול להיום. אבל ההפרדה זה לא הדבר בין אתמול להיום, זה לא הדבר הראשון שנוצר אחרי החטא של אדם הראשון. ההפרדה בין אני ואתה נוצר גם אחרי החטא. לפני החטא, אני ואתה היינו חלק של אותו דבר. כמו שלכל בן אדם יש לו איברים, וכשהוא בריא, כל האיברים בגוף מרגישים אחד את השני ותומכים זה בזה, נכון? מתי שמתחילים לדחות זה את זה, זה מחלות חיסוניות למיניהן, אוטואימוניות, כל מיני. זה שבן אדם הוא ממש בבלגן פנימי אישי, זה יכול גם להתבטא שחלקים מהגוף שלו תוקפים חלקים אחרים. מכירים מחלות כאלה? זה סכרת למשל, זה מחלה שהמערכת החיסונית תוקפת את התאים שמייצרים אינסולין. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה, יש הרבה דברים כאלה. אלרגיות למיניהן, שהגוף תוקף את עצמו. למה? בדרך כלל זה כתוצאה מלחץ, טראומה, כל מיני בעיות כאלה, שהבן אדם מבולבל בתוך עצמו, ומנטלית הוא תוקף את עצמו, ואני לא רוצה להיכנס לגבו. עוד קורס שלם על רפואה וקבלה וכל הדברים האלה. אנחנו יודעים אבל שאיבר תוקף איבר, זה מחלה. זה שהמין האנושי, אדם מרגיש אויב לאדם אחר, זה מחלה. המחלה הזאת נולדה עם החטא. לפני החטא, כמו שאיברים שבן אדם בריא, כל אחד מרגיש את השני ותומך בשני, כך כל המין האנושי, וזה המצב הטבעי לפי המקובלים, כולנו חלקים של אותו שלם. אז יש כאלה שמגיעים מהאוזן של אדם הראשון. יש להם חוש מוזיקלי מאוד מפותח. יש כאלה שמגיעים הידיים, אז הם טובים מאוד בידיים. זה לא אומר שמישהו פחות בגלל שהוא ממקום אחר. אלא לכל אחד יש את התפקיד שלו, וכל אחד צריך להוציא את המקסימום. מישהו מנהל עסק. ברמה גבוהה יודע שבמקום להילחם עם אנשים שלא מתפקדים נכון, צריך למצוא להם את המקום שמתאים להם, כי לכל בן אדם יש את הצד החיובי שלו שאפשר, אם אתה חכם, אתה יודע איך להוציא את הטוב מכל בן אדם ולא להוציא את הרע מכל בן אדם. וזה התפיסה של המקובלים לגבי השלמות של אדם הראשון, או בעצם השלמות של המין האנושי. אחרי החטא נוצרה אשליה שאתמול והיום זה לא אותו דבר, וצריך לעשות הרבה הרבה לימוד כדי להתחיל להבין מה זה אומר. אבל אפילו מקצת, יש אנשים שקרה להם משהו לפני נניח 10 שנים, והם חיים את אותו רגע עוד, אותו רגע עוד פעם ועוד פעם, ואתה מכין את האנשים האלה? הם בכלל באותו רגע. זאת אומרת, מבחינתם הזמן עצר מלכת, מכירים את זה? אפשרי. או יכול להיות שאני רץ 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 קדימה, ופתאום באמצע הדרך, באמצע החיים, קורה לי איזה משהו וזה מחזיר אותי 20 שנה אחורה, ובאותו רגע אני לא רואה שום דבר אחר, אני ממש מרגיש, חווה את אותו רגע של 20 שנה אחורה. זאת אומרת, באותו רגע, מבחינתי, הזמן לא קיים. כי התחושה של הזמן היא אשליה. מה זה אומר אשליה? מה שהיה מת לא קיים יותר. עובדה שזה יכול לחזור, וזה יותר חזק מעכשיו. קורה? שהפעם, משהו שקרה לי לפני כמה שנים, יותר חזק ממה שקורה לי עכשיו, וזה קורה לנו כל הזמן. כל הזמן. שיש אנשים שתקועים באיזה טראומה, באיזה זיכרון, איזה הטבעה נפשית מהילדות או מגיל יותר מאוחר, והבן אדם פשוט זה שולט על כל צורת החשיבה שלו ואיך שהוא מאבד את הנתונים וקליטת הנתונים, הוא נמצא שם.
זכנה מזקנים?
זקנה זה נושא לקורס אחר.
מן זמן, זה זקנה.
נכון, גם זקנה זה אשליה. ולכן אתה רואה, יש אנשים זקנים שהם צעירים ויש אנשים צעירים שהם זקנים. יש אנשים שהם זקנים ועתיד עוד לפניהם, ויש אנשים צעירים שכבר הכל מת ונגמר. אין להם עתיד. אותו דבר ביולוגי. יכול להיות אנשים, לראות אנשים שהם צעירים ברוחם, וגם ביולוגית הם בריאים והם רצים וכו' וכו'. ויש אנשים שהם צעירים וכבר הכל מתחיל להתפרק.
זה אני מסכים. אבל אני מסכים על מי שמבוגר, אני רואה שהוא מבוגר. זאת אומרת, מה שאני רואה זה לא
מסכים. תבדוק. תבדוק. זה לא תמיד, אתה יכול להסתכל על שני אנשים באותו גיל, ומבחינה ביולוגית נראה כאילו הם אומרים להיות באותו מצב, והם שניהם במצב שונה לחלוטין מאותה דיאטה.
אבל שניהם מבוגרים.
השניהם מבוגרים, אחד יש לו אנרגיה, יש לו כוח, הוא רץ קדימה וכן הלאה, והשני, מה זה סמרטוט. נכון? יש מצבים כאלה, מה ההבדל? לא כל בן 90 נראה אותו דבר, נכון? או בין 80 או בין 50, יש בני 50 שנראים כמו בני 90 ומתנהגים ככה, יש בני 90 שמתנהגים כמו בני 30 ונראים ככה. לא לגמרי וכולי, יש מתים, אבל האנרגיה שלהם... עכשיו, אתה רוצה להתווכח על זה?
הנה, אני בין 80, תסתכל.
נראה כמו בן
אדם.
שיעור אחר.
הזמן שייך לצורה שאתה תופס את הזמן. יש זמן בדמיון שלך. שם הוא קיים. זה לא אני אמרתי. זה תלמד פיזיקה מודרנית. הספרים הכי חדשים של פיזיקה מודרנית, של 10 שנים האחרונות, הם כולם מנסים להסביר למה אין הוכחה שהזמן קיים, כי יש שהוא גם לא קיים ולא יוכיחו שהוא קיים.
נעשה שיעור על זמן.
כן, גם על זה יש שיעור.
יש גם על זה שיעור.
עכשיו, אז אתם מבינים את התפיסה הזאת של המקובל, שהאדם הראשון בעצם זה כל המין האנושי, וקרתה תקלה. לא ניכנס למה בדיוק היה שם, קרתה תקלה, ופתאום, כמו מחלה אוטואימונית, כולם נגד כולם. זה נלחם בזה, וזה לא סובל את זה, וזה לא אוהב את זה, וזה ככה, וזה גם לא יודע מה הוא צריך לעשות. יש תאים של עין שמנסים להיות רגל, ויש תאים של רגל שמנסים להיות אוזן, ויש, אתם רואים, כל מיני אנשים שמנסים להיות משהו שהם לא. למה? כי אמא שלהם רוצה, או מישהו אחר רוצה, או האישה רוצה, או הבעל רוצה, או הילדים רוצים, או כל מיני אנשים, ואז הם נקראים, כי זה לא ה-DNA שלי, זה לא האמת שלי, זה לא אני, והיתר מנסים שאני אהיה משהו אחר, וזה לא אני. ואיזה סבל קורה, למה? זה כמו שתנסה לקחת תא מסוים של גוף, תנסה עכשיו, אני יודע, לראות עם תא של התנוך של האוזן. מה לעשות? הוא לא יכול. לא יכול, אז תקלל אותו, תסנע אותו. לא, זה לא הוא. הוא לא, זה לא התפקיד שלו, והוא לא נברא בשביל זה. התקלה הזאת מתחילה עם החטא של אדם הראשון. עכשיו, כשאדם הראשון נשבר לחתיכות, אם תיקחו וזה הגדולה מחרסינה, מזכוכית, תשברו אותה, כל החתיכות יהיו באותו גודל?
לא.
יהיו כל מיני גדלים, כל מיני צורות, כל מיני רסיסים. המקובלים אומרים שהמסה הקריטית, המרכזית, של הנשמות הכי כבדות שנפלו אחרי האדם הראשון, לתוך האשליה. זה היו נשמות בעלי עוצמה מאוד גדולה, מאוד אינטנסיבית, שהייתה לה נטייה תמיד ללכת ביחד. תמיד ללכת ביחד. והנשמות האלה, שהם הגיעו לעולם להתגלגל, הייתה להם נטייה להתאסף ביחד, והם יצרו כמה וכמה תרבויות. שכמה מהם מאוד מפורסמות. תרבות אחת שמאוד מפורסמת, אם שמעתם על אטלנטיס, שזה הסיפור של המבול, שהייתה תרבות מאוד מפותחת, של אנשים בעלי אינטנסיביות, אינטלקטואלית, רצונית, רעיונית, מאוד חזקה, הם בנו תרבות מאוד מפותחת, והם השתמשו בזה בכל הכוח, בלי איזון, והתוצאה הייתה שכל העולם יצא מהאיזון שלו ונוצרה נוצרה שואה אקולוגית אדירה שמחקה את התרבות הזאת של אטלנטיס, שזה הסיפור של אטלנטיס במיתולוגיה היוונית, וזה הסיפור של המבול בתורה. אז עכשיו, הנשמות האלה לא ידעו מנוח, הם חזרו בחזרה. חזור בחזרה, וזה סיפור של דור המבול. עכשיו תבינו, כל הסיפורים האלה בתורה, התורה זה לא ספר היסטוריה, זה קודים. הייתה עוד תרבות. התרבות של מגדל בבל. תרבות של בבל העתיקה, לפני אברהם אבינו, הם בנו תרבות מאוד חזקה, מבחינה רעיונית, מבחינה... הם למדו כל מיני דברים מהפעם הקודמת, אבל עדיין הם השתמשו בעוצמות אדירות, אבל לא באיזון. ואתם יודעים מה קורה שמשתמשים בטכנולוגיה בעוצמות אדירות, אבל לא באיזון? אנחנו עוברים את אותו דבר עכשיו. מי שכולם מודעים היום, green, ירוק, global warming, יש עוצמה אדירה, טכנולוגיה וכולי, והנה אנחנו שוב, היינו כבר בסרט הזה. זה לא פעם ראשונה. ואז קרה שוב פעם איזשהו בום, והכל התפזר, וגם בני אותה תרבות של מגדל בבל התפזרה. ואז היה צריך להביא אותם שוב. עכשיו הם, בגלל שהם היו כל כך אינטנסיביים, הם תמיד היו חוד החנית בלהניע את המין האנושי קדימה. אבל הפעם היה צריך, בגלל שהם היו כל כך מלאים, כמו שהמקובלים אומרים, בזוהמה עצמית של גאווה, של אגו, של שליליות, שהם פשוט, כל פעם שאתה נותן להם יותר, אתם יודעים, ככל שלבן אדם יש יותר, ישנו ביטוי שאומר, כל שיכולתו להועיל, כך יכולתו גם להזיק. זאת אומרת, אטום יכול להועיל, אבל אם לא, הוא בידיים הלא נכונות, נזק נוראי. מנוע אדיר של מטוס סילון או של מכונית וכן הלאה יכול להועיל, אבל כמה שזה יותר חזק, ככה זה יכול יותר להועיל, ככה זה יכול גם להזיק. זאת אומרת, אם זה נופל לידיים של אנשים שהם לא מאוזנים, נפשית, רגשית, כי הם עסוקים באגו שלהם, הם בגלל שבן אדם באגו שלו, אז הוא לא כל כך מוזן בהחלטות שלו, כי מה שמניע אותו זה נקמה, וזה כעס, וזה שנאה, וזה תאוות בצע, וכן הלאה, ואז הוא כבר לא רואה, הוא לא רואה את התמונה, הוא לא רואה שעל ידי זה שהוא לוקח יותר ויותר, כמה כבר כסף צריכים השליטים של מדינות אופק? הרי הם לא מחלקים את זה עם העמים שלהם. הם לא מחלקים את זה. כמה כסף אתה כבר צריך יותר? למה צריך לעלות את הדלק עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר? או כל חברות הדלק הגדולות, למה אתה צריך כל כך הרבה כסף? מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? למה לא לחלק? והתוצאה שכל כדור הארץ מתחיל עכשיו ככה להתנדנק. וכל אלה שמנסים לאזן את זה, זה טיפה בים. למה? כי אלה שמחזיקים בעוצמה, לא מעניין אותם. לא משנה שהכל ייפול, איך אני יכול לקחת יותר? מה פתאום שאני אוותר קודם? על דעת עצמי ובחירתי אני אוותר על העוצמה שיש לי? ראיתם פעם מישהו שעשה כזה דבר? כמה שיש יותר עוצמה, יש גם יותר אגו, והבן אדם יותר בהפרעה בדרך כלל.
נכון.
נכון? וזה לא חדש, זה היה ככה תמיד. אז המקובלים של כבר אז התחילו לעשות איזשהו, מה שנקרא, פלוט, איזו מזימה של איך להזיז את הדבר הנוראי הזה קדימה. ולכן זה מתחיל עם אברהם אבינו, שהוא התחיל את העבודה, אבל זה מחשבה לטווח ארוך. והוא יוצא לו מאור כסדי עם רעיון חדש, לשנות את העולם. אהבה, שוויון, אחווה, כל מיני דברים שאף אחד לא אמר עד אז. אף אחד לא דיבר ככה עד אז. הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו דיבר ככה. כמובן שזרקו אותו מהבית, זרקו אותו מהעיר, זרקו אותו מהמדינה, והוא הלך, ממשיך, לא אכפת לו. אנחנו יודעים, מי שיודע, אברהם אבינו היה מזל תלם. מזל תלם ככה, הם הולכים חלוצים, לא אכפת להם שהם ראשונים, להפך, הם אוהבים את זה שהם ראשונים ואף אחד אחר לא עשה את זה. ולא מעניין אותם מה יתר העולם יגידו. מזל. כי אם היה מעניין אותו מה יגידו עליו, אז לא היינו פה, נכון? ואברהם יוצא והוא הולך במסעות שלו מאור כסדים לחרן, מחרן לארץ כנען, הוא לא עוצר, ממשיך למצרים, ובמצרים קוראים שם דברים, ועשר מכות של פרעה, מי שמכיר את המדרשים, הוא כבר מתחיל להכין את הסיפור הבא. והסיפור יוצא לפועל שיעקב יורד למצרים, והוא מברך את פרעה. ויוסף דואג טוב מאוד שפרעה יהיה מאוד עשיר, עם כל הסיפור של יוסף, תקראו את הספר. ואז מצרים נהיית מה זה אימפריה חזקה. בכוונה. כי אז מתחילות אותן נשמות, אותן נשמות שדיברנו עליהן, אותן נשמות כבדות עם המון אגו, עם המון רצון, עם המון תאווה, עם המון חשק, מתחילות להתגלגל למצרים. למה? כי מצרים הפכה להיות הפכה להיות מרכז הכוח של העולם, מרכז האנרגיה של העולם, וכולם הולכים לשם. כל מי שיש רוצה הכי הרבה ילך למצרים, והם הופכים להיות למה שנקרא בני ישראל. זה אותן נשמות שהיו באטלנטיס, אותן נשמות שהיו במגדל בבל, אותן נשמות שעכשיו קוראים להם בני ישראל. והם מתחילים לעבור זיכוך על ידי 400 שנות פרך. לא נגמר התביעה, זה עוד לא זיכך אותם מספיק התביעה של אטלנטיס, כל הבן הילוד, היורות השליחו, צריכים עוד לעבור את הזיכוך הזה. ויש הרבה פעמים שבן אדם כל כך מלכלך, שלפעמים הדרך היחידה לנקות זה המוות. לנקות את הנשמה. ואז הוא יכול לבוא בפעם הבאה, קצת יותר נקי. קצת יותר נקי. בקיצור, בני ישראל עוברים במצרים תהליך, לפי המקובלים, תהליך של זיכוך, עבודה בפרך, זה היה התיקון על מגדל בבל. מגדל בבל היה במטרה מסוימת, עכשיו זה לא בחירה שלהם, עכשיו מכריחים אותם לבנות. ערים ומגדלים וחמר ובלבנים, תשימו לב, השפה בתורה של הבנייה של מגדל בבל וחומר ולבנים, אותה שפה של הבנייה במצרים, חומר ולבנים. אבנים, בנה וכו', אותו דבר במצרים. ממש רואים את המילה כנגד מילה, מידה כנגד מידה. והתהליך הזה נמשך ונמשך ונמשך עד שבני ישראל פחות או יותר מוכנים, ועכשיו מכירים את הביטוי, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו? עכשיו המלכודת מוכנה, כל הנשמות שאמורות היו להילחל במלכודת שנקראת מצרים מוכנות, מבושלות, צריך לשבור את הפח ולמלט את מי שנמצא שם מן המלכודת. וזה הסיפור של יציאת מצרים. שיציאת מצרים, יציאה מהמיצרים, זה להוציא את אותם נשמות שעברו את מה שהן צריכות לעבור, כדי להיות מסוגלות להיות, להשתמש באותה עוצמה שהייתה להם, כדי להעביר את המין האנושי שלב אחד קדימה. אם אתם זוכרים, אברהם היה אחד, לבד, נגד כל העולם. עכשיו המטרה שזה יהיה כמו אברהם, אבל עכשיו זה עם שלם. אבל, מה הייתה המטרה? מה הייתה המטרה של יציאת מצרים? המקובלים מסבירים, להגיע למצב שעם שלם יהיה מסוגל להבין שאני ואתה זה אחד. זוכרים את הסיפור שבאותו גר שבא לרבי עקיבא ושואל אותו, תלמד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. מה אומר לו רבי עקיבא? ואהבת לך כמוך. זה
היה
הילה. הילה ממש ששנו עליך, תעשה לך וך. זה היה קצת יותר מכן.
זה המשך?
לא, הילה זה היה 100 שנה לפני רבי עקיבא. והוא אמר מה ששנו עליך, תעשה לך וך, כי זה יותר קשה לאהוב את... ואהבת לך כמוך זה הרבה יותר קשה. אוקיי, אני לא אוהב אותו, אבל אני לא אעשה לו מה ששנו עליי. זה יותר קל, נכון? אבל ממש לאהוב אותו, ממש לאהוב אותו, לא יודע. אבל פה הוא אומר, נורא חשוב להבין, שבאהבת לך כמוך זה נורא קשה. לאכול מצות בפסח הרבה יותר קל, נכון? עובדה. כמה מעם ישראל אוכלים מצות בפסח? הרוב אוכלים מצות בפסח. יש כאלה שאוכלים עם חלות, יש כאלה שאוכלים לך, אבל אוכלים מצות, הרוב אוכלים מצות בפסח, נכון? זה קל. כמה, אני יודע, שומעים תקיעת שופר בראש השנה? הרבה שומעים. כמה עושים משהו ביום כיפור, לפחות מפגש משפחתי, זוכרים את יום כיפור. אבל, ואברה כמוך, הכי קשה. למה לבוא ולהחמיר? לבוא להחמיר ולהגיד, כל התורה, הכל, ואתה רק כמוך. בגלל זה אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות. ממש, תסתכלו מסביב. מה בודקים קודם? אם בן אדם, בודקים אותו כמה הוא יהודי, בודקים את כמה אהבה יש בו, מה בודקים קודם?
כמה הוא יהודי.
בודקים אם הוא שומר שבת, או יאכל כשר, אם הוא זה, אם הוא ככה, אם הוא עושה כל מיני דברים. ואדם כמוך זה משהו ש... בודקים, אתה יודע, זה שוב לדתות אחרות האמת. לא כל כך מתאים לנו. לצערנו, אבל רבי עקיבא אמר זה, מה לעשות? ורבי עקיבא הוא לא סתם אחד מינורי איזה... הוא היה מורה של רבי שמעון, שהיה מורה של רבי יהודה, שכתב את המשנה, זאת אומרת, שלושת רבעים מהמשנה זה רבי שמעון, וזה היה מורה שלו. רבי עקיבא הוא בנה את הבסיס של המשנה, והמשנה זה הבסיס של התלמוד, הבסיס של ההלכה, הבסיס של... הכל! זה רבי עקיבא! אי אפשר ככה לזלזל. אבל אולי בגלל שאף אחד לא מבין מה המשמעות של ואהבת לך כמוך. שרבי עקיבא אומר ואהבת לך כמוך זה הבסיס של התורה, הוא לא אומר את זה כי זה יפה וזה אתי וזה נחמד וזה מאוד מנומס. הוא אומר את זה מתוך הבנה שהתפקיד של התורה זה לא לתת לנו מסורת, אלא לתת לנו כלים של חיים. אם אנחנו רוצים להבין למה צריך לאכול מצות בפסח, למה צריך לאכול מצות בפסח? אמר רבי עקיבא, בגלל ואהבת לך כמוך. למה תוקעים בשופר בראש השנה? ואהבת לך כמוך. נכון? הוא לא אמר שהכל, נכון? זה הכלל בתורה, מה זה כלל? מהמילה? כולל את כל הפרטים. זאת אומרת, אם הכלל זה ואהבת לך כמוך, פסח, ראש השנה, סוכות, בר מצווה, כל מיני דברים קטנים כאלה, הכל זה פרטים בתוך הדבר הכולל השלם שזה ואהבת לך כמוך. אם אין ואהבת לך כמוך, זה אין שום דבר. לא שווה, לא קיים, אין לו משמעות. לפנים כל אחד מכם יודע שזה נכון. כלומר, מה זה שווה אם בן אדם אוכל מצות בפסח ומקלל את החבר שלו, שכן שלו, בן משפחה שלו וחמתו, לא משנה. למה? מה זה שווה אם הוא אוכל מצות? מה זה שווה אם הוא מניח תפילין ושונא את ה... וכולי וכולי. מה זה עוזר אם הוא שומר שבת וכולי? מה זה משנה עם איזה מסורת שהוא שומר אם הבן אדם כולו מלא שנאה וקינה? מה זה משנה? להפך, עדיף? עדיף לא. למה? כולם יגידו, אתם רואים את הבן אדם הזה? תראה איזה בן אדם דתי ואיך הוא מתנהל. נכון? לא אומרים את זה?
כן.
תראה, הנה זה שומר קשות, תראה איך הוא מקפיד על הקשות ואיך הוא מתנהג לעובדים שלו במפעל. ככה מתנהג בן אדם? עדיף שלא יעשה את זה. כולם יודעים בפנים? שזה האמת. ולכן המטרה הייתה להביא אומה שלמה, בתור, בתוכנית של אברהם אבינו, הייתה תוכנית של אברהם יצחק יעקב, להביא אומה שלמה להבין מה קרה בחטא של אדם הראשון, מה איבדנו, שכולנו אחד. ולכן אם אנחנו, קצת קשה להבין את פסח בלי להבין קצת אסטרולוגיה. מזל תלה, ידועים, לא שכל מזל תלה הם כאלה, וזה לא אומר שמזל תלה הוא כזה, אבל התלה במפה האסטרולוגית של הבן אדם מראה על האגו הילדותי של הבן אדם. אני ואפסי עוד. אוקיי? זה מראה עוד הרבה על נתינה והרבה אנרגיה של אכפתיות וכן הלאה, אבל התלה, המשמעות של התלה זה אני ואפסי עוד. זה אני ואני לא יכול לראות, אני לא רואה אפשר כמו שילד קטן, הוא לא רואה שום דבר, רק את עצמו. אי אפשר לדבר איתו על מה עם זה, אני רוצה עכשיו. זה מזל תלה. עוד פעם, לא כל בן מזל תלה הוא כזה, למרות שיש הרבה כאלה. אבל יש גם הרבה מזלות אחרים שהם כאלה. אוקיי? זה תלה, זה הסמל של מזל תלה. עכשיו, יציאת מצרים נעשית מתי? בירח מלא של מזל תלה. ומה היה הטקס המרכזי של יציאת מצרים? השחיטה של התלה. זוכרים? למה לא משהו אחר? למה דווקא תלה? הסיפור של יציאת מצרים לא נגמר מיד עם יציאת מצרים, נכון? מתחיל מסע במדבר של שבעה שבועות, זוכרים? שמגיע אל המטרה, מה הייתה המטרה? להגיע להר סיני למתן תורה. מה היה במתן תורה? אז אומר הזוהר, הדבר שהכי חשוב לזכור על מתן תורה, שמגיעים למתן תורה, כתוב, ויחן שם ישראל כנגד ההר. זה אי אפשר לתרגם בשפה אחרת. כי ויחן זה ביחיד, שצריך להיות כתוב ויחנו, נכון? מה זה אומר? מה זה ויחן? שכולם הבינו שהם אחד. ומכיוון שמבינו שם אחד, קיבלו את התורה. שמה אומר רבי עקיבא? כל התורה זה, ואהבת רעך כמוך. באיזה מזל זה היה? תאומים. מה הגדרה של תאומים? שניים שהם אחד. ואהבת לרעך כמוך. מה משה הביא מהר סיני?
שני
לוחות הברית. מה הסמל של תאומים?
שניים.
מה, הבורא לא יכול לכתוב אלפות יותר קטן ולכתוב את הכל על לוח אחד? למה שניים? למה שניים?
זה
אני?
כן.
תכן את הבדיחה שזה היה בחינם, לכן ביקרנו זה. אבל שניים, כי זה אני ואתה. זה ואהבת לרעך כמוך, וזה מזל תאומים. היכולת שיהיו בשני מקומות בו זמנית, לראות את זה ולראות את השני. כי מזל תאומים, היכולת שלהם של התקשור, זה לדעת מה הראש של הבן אדם השני, שזה לא, מה שמזל תלה, לא יכול. מזל תאומים זה בדיוק, בגלל זה כולם אוהבים מחירות, כי הם יכולים לתפוס את הראש של הבן אדם שני לפני שהוא עוד אפילו תפס את זה.
זה גם זכר ונקבה?
זה יכול להיות זכר ונקבה, הכל. כל העניין הזה של... כל העניין של התורה מבוסס על לקחת שני הפכים ולראות שהם בעצם אחד. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מכירים? יש ויכוחים בתלמוד. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז מה? מישהו טועה, נכון? לא, מה אם חזר? אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה צודק וזה צודק. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה צודק וזה צודק. למה? מכיוון שכל אחד מאיתנו שונה, יש לו יכולת שונה לתפוס את הדברים ולהבין אותם ולהרגיש אותם, ולכן זה שהוא רואה את המציאות אחרת, זה לא אומר שהוא טועה. בגלל זה, היום ניהול של עסק גדול לא עובד עם ראש של בן אדם אחד. צריך סיור מוחות, brainstorming. למה? כי האמת לא באה מראש של בן אדם אחד. האמת באה תמיד מזה שהרבה אנשים מדברים, כל אחד רואה מהכיוון שלו, כל אחד מקשיב, והסינתזה השלם, ההוליסטי, שזה החיבור של כל האמיתות, בעצם שכל אחד מאיתנו יש לו חלק של האמת, אבל השלם זה החלקים של האמת שהם ביחד הם הופכים להיות לשלם. לכן הזוהר אומר של הר סיני, היו 600 אלף איש. כל אחד שמע את התורה, כל אחד שמע משהו אחר. כולם צודקים. איך זה יכול להיות? מכיוון שאני שונה, אני קלטתי את זה אחרת. אז כמה פירושים יש לכל פסוק בתורה? 600 אלף. אבל גם לי יש כל מיני רמות חשיבה. מינימום 5. אתה יכול להגיע עד 125. זאת אומרת, גם לי יש דברים שאני מבין אותם היום ככה, מחר אני אבין אותם אחרת, לא קורה? זאת אומרת, גם לי יש אמת שמתאימה לי לעכשיו, ואמת שתתאים לי בעוד שנה. מה שהתאים לי אתמול לא בהכרח מתאים לי היום. כמה אמיתות יש? שהן נכונות. להיום זה מתאים, מחר זה לא מתאים. אין גבול. זאת אומרת, זה שבן אדם אחר אומר משהו לגבי האמת ולגבי המציאות, זה עדיין, וזה לא נראה לי נכון, זה עדיין לא אומר שזה לא נכון. יכול להיות שלי זה לא נכון. אבל יכול להיות שלך זה נכון, ויכול להיות שאם אני אקשיב לך, אני ידע יותר. כי האמת שלי ושלך ביחד היא יותר אמת, מה שהאמת רק שלי לבד. כדי להבין את זה, צריך להגיע להר סיני. זה ואת רק כמוך. אי אפשר לנהל עסק בלי זה. עסק מצליח היום בעולם, תחרותי, אי אפשר בלי brainstorming. אי אפשר רק ראש של בן אדם אחד. אתה חייב צוותי חשיבה. תשימו אלה שמקבלים פרסי נובל, בדרך כלל זה צוותים. למה? כי כמה מוחות ביחד מצליחים להשיג יותר מה שמוח אחד לבד. בתנאי שהם יודעים לעבוד. יש כאלה שהם ביחד, זה רק בלגן. אבל אלה שיודעים לעבוד ביחד ולהקשיב. למה? כנראה שזה משהו בבעת לך כמוך שאפשר להרוויח. כי אם אני רוצה להתחבר, אם הולכים בחזרה לפסוק המקורי בויקרא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר בין ההתחלה לבין הסוף? אתה רוצה להתחבר לבורא? ואהבת לרעך כמוך. רגע, מה, שבת אני לא יכול להתחבר לבורא? כן, אבל אם אתה לא יודע להתחבר לבן אדם השני, שבת לא יעזור לך. גם פסח לא יעזור לך. שום דבר לא יעזור לך. כי יש הרבה אנשים שמתפללים, מתפללים, מתפללים, זה לא עוזר להם, נכון? איך הארי אומר, גם יש הרבה אנשים אומרים צדקה תציל ממוות, יש הרבה אנשים הארי אומר נותנים צדקה, לא עוזר להם. זאת אומרת, זה לא מספיק שהבן אדם עושה דברים, הוא צריך לעבור כדי להתחבר לאור של הבריאה. שמעתם על העיקרון של מי שקרא הסוד, the secret, עכשיו מאוד מפורסם. כולם, יש את העיקרון של אפיניטי, בקבלה קוראים לזה שיווי צורה. מה זה שיווי צורה? שני ישויות רוחניות יכולות להתחבר רק אם יש ביניהם אותו תדר. מתי שאני בראש אחד עם בן אדם אחר, אני יכול לקלוט אותו. אוקיי? עכשיו, מה כולנו רוצים? כולנו רוצים להיות בריאים, כולנו רוצים להיות עשירים, כולנו רוצים להיות שמחים, נכון? כולנו רוצים להרגיש כיף ויופי וכו'. כל הדברים האלה, אנחנו נבראנו בשביל זה. נבראנו בשביל זה, איך אנחנו יודעים? כי בצלם אלוקים נבראנו, נכון? ואנחנו אוהבים את מה שנמצא בשורש שלנו, ואנחנו שונאים את מה שלא נמצא שם. יש אצל הבורא טיפשות? לא, בגלל זה אנחנו לא סובלים טיפשות. יש אצל הבורא מחלות? לא, בגלל זה אנחנו לא סובלים מחלות. יש שם עוני? לא, בגלל זה אנחנו לא סובלים עוני. כל מה שאין בשורש שלנו, אנחנו לא סובלים. כל מה שיש שם, אנחנו סובלים, אנחנו אוהבים. ולכן זה מה שאנחנו מחפשים. את זה. כוח, עוצמה, שליטה. כי זה נמצא בשורש שלנו. אבל איך אני יכול להתחבר אל השורש שלי, צלם אלוקים שבי? אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. כל היתר זה אמצעים. להגיע לזה. אם אתה לא משתמש בזה, בכלים האלה כדי להגיע לתדר, זה לא שזה יפה, זה לא שזה נחמד, זה לא שזה מוסרי, זה לא שזה אתי. פשוט אין ברירה. זה טיפשות לא לאהוב את הבן אדם השני. קודם כל זה הרבה יותר כיף. נכון? כי שנאה זה עונש נורא. אתה לא צריך למות בשביל ללכת לגיהנום, אתה כבר שם. נכון. או הבן אדם הזה הוא שונא, נורא, הוא ילך לגיהנום. למה? הוא כבר שם בגיהנום. זה העניין שאין זמן. אתם רואים על המקום. שבן אדם כועס, על המקום הוא בגיהנום. את מי הוא מעניש? אבל הבן אדם השני לא בסדר. כן, אז שהוא יסבול. למה אני צריך לסבול? זה שאני כועס, אני מעניש את עצמי, נכון? זה שאני שונא, אני מחפש נקמה, אני מעניש את מי? את עצמי, כי באותו רגע, האם בבורא יש נקמה ושנאה וכעס? לא.
איך אתה יודע?
למדתי קצת על זה. מותר לך לא להסכים איתי, אבל אם
אתה יודע שזה מה שיש, איך יודעים שזה מה שיש?
המשמעות של הבורא, לפי המקובלים, זה אין סוף של אור. אין סוף של אור זה אין סוף של אהבה. כעס ושנאה זה חסימה. זה חסימה. מה זה שנאה? אני ואתה יש קיר בעינינו. יש במהות שקוראים לה אין סוף. יכול להיות חסימה, יכול להיות חומה, יכול להיות הפרדה, אין שם הפרדה. לכן אנחנו לא סובלים הפרדה, ואנחנו אוהבים חיבור. כי זה במקור שלנו. חיבור ואחדות. הבעיה היא שאנחנו מחכים שהבן אדם השני יעשה את זה. ואנחנו לא כל כך משקיעים, כי אנחנו לא כל כך מבינים ששם הסוד של הכל. של הברכה, של הפרנסה, של הבריאות, של השמחה, של ההצלחה, של הכל. שם הסוד. אז איך זה קשור לפסח? עכשיו, כדי להביא וללמד את בני ישראל את הסוד הזה, אחרי כל כך הרבה גלגולים שהיינו עסוקים בלסנוע אחד את השני, ולעשוק אחד את השני, ולעשוק את היקום, ולקחת כמה שיותר ולתת כמה שפחות, היינו צריכים לעבור את הזיכוך הזה של קור הברזל שנקרא מצרים. ושזה הגיע למסה קריטית, אפשר היה להוציא אותנו משם. ואז באו 10 המכות. ב-10 המכות הזוהר מסביר שהעולם נברא, תקראו את בראשית, פרק א', העולם נברא ב-10 מאמרות. 10 פעמים כתוב, ויאמר אלוקים יהי. יהי אור, יהי זה, 10 פעמים. והזוהר מסביר שזה להראות לנו, כי מה זה, הבורא יש לו פה לדבר? אין לו פה. מה הגודל של כל שן? אין לו פה. אלא שמדובר על מאמר שבן אדם מדבר ומעביר אנרגיה, ומעביר כוח של חיים. ושמדובר על מאמרות של הבורא, מדובר בעצם על שהיקום בנוי מ-10 זריקות של אנרגיה, שצריך ללמוד קבלה, זה נקרא 10 ספירות, שכל היקום, כל החיות של היקום בנוי מ-10 ספירות האלה. בגלל כל הבלגן והשליליות שהמין האנושי יצר אחרי החטא, ה-10 זריקות האלה, ה-10 ספירות אנרגיה האלה נחסמו ונסתמו והעולם היה חנוק. 10 המכות באו לשחרר את החסימות האלה. לא רק המצרים סבלו מזה, גם בני ישראל סבלו מזה. תקראו את הפירושים, כולם סבלו מזה. אבל אלה שהיו פתוחים, אתם יודעים איך זה, מה שלא הורג, מחשל. יש אנשים שעוברים סבל וזה הופך אותם ליותר רכים. יש אנשים שעוברים סבל וממקשים ונשברים. אלה שנשארו מבני ישראל זה אלה שנהפכו להיות רכים וגמישים ופתוחים ולמדו לאהוב. אלה שרדו את המכות. גם בין המצרים, אלה שעברו את זה נכון, שרדו את המכות והצטרפו לבני ישראל. ואז 10 המכות ניקו את ה10 חסימות האלה. ולכן מה התגלה על הר סיני? 10 הדיברות. מה היה בבראשית? 10 מאמרות. מאמרות, דיברות. איך מתרגמים עם 10 הדיברות לאנגלית?
קומנדמנט.
מה זה קומנדמנט? דיברות זה קומנדמנט?
לא.
ציווי.
ציווי?
ציווי. עוד פעם, אתם רואים? 10 דיבורים, 10 דיברות. בעצם היו שם, חזרו והתגלו 10 זריקות האנרגיה של היקום כשהוא היה מושלם. זה מה שהתגלה על הר סיני. זה מה שהתגלה ב10 הדיברות. השלמות התגלתה מחדש. מדוע? כי אנחנו השתננו. כי למדנו לאהוב, למדנו להרגיש את הבן אדם השני, למדנו להרגיש ולהיות אחד, למרות שאני שונה. למה משה לא אמר, יציאת מצרים, כולם עכשיו בהר סיני, אחדות, אינטגרציה. בואו נערבב את כולם, אין שבטים, שלא יריבו, שלא זה אינטגרציה. אינטגרציה לא פותרת את הבעיה. כי ברגע שבן אדם מאבד את הזהות שלו, איך אני יכול להיות באחדות עם מישהו אחר שאני לא יודע מי אני? שאני לא יודע מה אני? שאני לא מעריך את מי שאני? שאני כבוד אל המורשת שלי, אל הייחוד שלי, שאני לא יודע לפתח את מה במה אני טוב. אני לא יכול להיות אחד עם מישהו אם אני לא יודע מי אני. ואני גם לא יכול לדעת מי הוא. קשה מאוד. זה הרבה עבודה כדי ללמוד לעשות את הדברים האלה. סוג אחר לגמרי של חשיבה שאנחנו מורגלים. אנחנו מורגלים, כולם צריכים להיות אותו דבר, ולא להפריע, ואת תתבלט, וככה, ומי שמתבלט זה...
Lighthead.
אז רגע, אז מה אני... רגע, אז מי אני? אם אני לא יודע מי אני, איך אני יכול לחלק את זה עם מישהו אחר? אני לא יכול, איך אני יכול לתרום את מה שאני לזולת? זה מצד אחד אינדיבידואליזם לא סותר את האחדות. ואחדות לא בהכרח...
כשבי ישראל כבר היו, הגיעו למעמד הר סיני, זאת אומרת שהם היו מאוחדים כאחד, כן?
כשהגענו להר סיני, הם מאוחדים, אבל עדיין יש 12 שבטים, לא הפרידו את השבטים.
לא
פיזרו אותם. כל אחד בשבט שלו. איך אני יכול להיות? אני צריך לעשות אחדות, נכון? אחדות? כולם אותו דבר, נכון? זה החזון האמריקאי. כולם במחנה המשותף הנמוך ביותר. ואז אתה נשאר אפס. ואפס, אתה לא יכול, אתה שום דבר כבר. הכל ריק. מה שאתה לא תעשה, זה לא מספק אותך. כי אתה כבר לא יודע מי אתה, אתה כבר לא יודע. אתה חושב, אתה עושה מה שאומרים לך שזה ימלא אותך, אז אתה רץ, 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 קונה את הבגד הזה, רץ, רץ, קונה את המכשיר חשמלי הזה, קורא, קונה את הבית הזה, וזה, ואתה לא מבין למה אתה לא שמח. אתה לא מבין למה אתה צריך כך וכך כדורים נגד דיכאון. אתה לא מבין למה אתה צריך 5 פסיכיאטרים כל שנה להחליף. אתה לא מבין, למה אני לא, יש לי כל מה שאני אמור שיהיה לי כדי שאני אהיה שמח ואני לא שמח. כי אלף, אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מה אתה רוצה בכלל. או שיעברו לי הצרות, אז אני אדע. שעברו לך הצרות, אתה אין לך מושג מי אתה בכלל. שעברו לך הצרות, אתה לא רוצה שעברו לך הצרות כי יהיה לך משבר זהות. אם יהיו לך שום צרות, אז מי אתה? תשאל בן אדם מי הוא. אני הבן אדם שלו את הצרות האלה, ואת הבעיות האלה, ואת המסכנות הזאת, וכואב לי פה, וכואב לי שם, ולקחו לי, ושתו לי, ואכלו לי, וכן הלאה, ואני גם רוצה, ולא נתנו לי, וביקשתי, ולא הגיעו לי, ולא הביאו לי. תיקחו לבן אדם את כל הבעיות שלו, לא יודע מי הוא. בעיה גם כן. אז עכשיו, עוד מתאים.
אז המצב השני, הקומוניזם ביטל את האינדיבידואליזם של כולם, וגם אמרו ב-0 מוחלט.
נכון? עוד פעם הקומוניזם. לא נתנו לאנשים להתבלט. מה הייתה תוצאה? אסון. והיה אסון. כי אנשים לא נותנים לבן אדם להיות ייחודי, אז למה שהוא יעבוד? למה שהוא יעבוד? למה שהוא ישקיע? בסוף לא היה להם מה לאכול, ונפלה כל האימפריה. כי לא היה להם אוכל. לא מלחמה. לא היה אוכל, לא היה נעליים. היו טילים, היו הכל בשביל השוף. אבל בשביל היום יום לא היה. לעד שאנשים נמאס...
האימפריה הסינית.
האימפריה הסינית של היום?
קומוניסטית.
אבל גם היא התמוטטה. היא הבינה שצריכה לעבור שינוי.
אתה רוצה להגיד לי שבסין יש היום קומוניזם?
לא, אין לי.
אני לא יודע,
תיסה...
כן, אבל זה...
הם לא תיאורים כמו שהרוסים היום, הם עדיין בגירוש רחף.
כן, אבל הם מנסים לעבור שינוי, כי הם
מבינים... בואו ניכנס לזה. אני הייתי רוצה להמשיך עכשיו, עוד מעט ניתן מקום לשאלות. קודם כל להבין את העניין של פסח, ולכן. כשהזוהר מנסה להסביר מה זה העניין של המצות פה בסיפור הזה, אז הזוהר אומר שלחם, יש בו אנרגיה מיוחדת. תשימו לב כל פעם שעושים איזו חגיגה, ולא שווה בלי לחם. כשאדם מרוויח את לחמו, אין הכוונה כמה כיכרות לחם הוא קונה ביום, בכלל כבר נעשה. לחם זה מסמל את הצרכים של הבן אדם, את הרצון של הבן אדם. לחם זה דבר מאוד עמוק, המשמעות של לחם. לחם מסמל את הרצונות של הבן אדם. איך אנחנו יודעים? אז זו מסמיד, תיקחו קמח, תוסיפו לו מים. מה הקמח עושה? הוא סופג וסופג 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 וסופג, ונשאר יבש, נכון? ונהיה הרבה בצק, וזה עדיין יבש, הוא עדיין סופג. ואז אם משאירים אותו, מה קורה? הוא?
תופח.
הלחם מסמל את הרצון של הבן אדם, את הרצונות שלו, את המאוויים שלו. ולכן ממה עשוי לחם? מקמח, שממה עשוי קמח? מחיטה. והאותיות של חיטה זה גם האותיות של חטא. ולכן יש, לכן יש אגדה שאומרת שפרי עץ הדעת היה חיטה. חיטה? מה? חיטה זה עץ? זה בא להראות לנו שיש פה משהו. עץ הדעת זה היה סיפור של לשחרר איזה רצונות שיהיו כלואים לא בזמן. לא ניכנס לזה עכשיו עוד פעם כי זה לא הזמן. אבל עצם העניין של הרצון. ואז מה אנחנו עושים בפסח? אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו שולטים על הרצון. לא מכחידים אותו, שולטים על הרצון. כי באמת לאהוב את הזולת אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו שולטים על הרצון. כשאני נורא רוצה משהו, אתם יודעים מה המקרה? שהמצב הוא מצב שבו אני רוצה בצורה של אגואיזם צרוף, אני לא רואה אף אחד. כמו ילד קטן, אני דורך על אנשים, אני פוגע, אני מכאיב, ולהגיע למילוי של הרצון אין שום סיכוי, כי רק מילוי של הרצון רק יכול להיות, לפי המקובלים, רק אני מחבר אותו לאור האינסופי של הבורא. שאני באמת מלא, מרגיש סיפוק, כי זה התחברתי לאור של הבורא. הוא נמצא בכל מקום. הבעיה היא...
יש כזה דבר?
אם יש אור של הבורא? אם דיברתי, זה כנראה שיש. את יודעת שיש. כן, בטוח שהיו לך רגעים בחיים שהרגשת שמחה ומלאה מכלום. אז מה זה היה? זה לא היה משהו שאכלת, זה לא היה משהו שלבשת, אז מה זה היה? שזה שם, את יודעת שזה שם, ושזה לא שם, אוי ואבוי, זה נורא כואב. אז מה זה? זה האור של הבורא. והאור הזה של הבורא זה מה שמניע את הבן אדם. אם תביא בן אדם להאמין שזה שם, הוא ירוץ לשם ויעשה הכל כדי להשיג את זה. זה כל מה שנקרא פרסומת. תביא את הבן אדם להאמין שבמכונית הזאת עכשיו שיצא עכשיו לשוק, זה שם האור של הבורא, הוא ישלם הכל בשביל זה. ואז הוא קונה את המכונית ומרגיש לרגע מלא, ואחרי זה מה זה היה? אז מה עכשיו? כי זה לא היה זה. להתחבר לאור של הבורא צריכים להגיע לשיווי צורה עם הבורא. שיווי צורה עם הבורא צריך להיות באהבה. כשבן אדם מגיע למצב של אהבה חינם ולזולת, הוא יכול להתחבר לאור של הבורא. לכן הרגעים הכי מנעים ושלמים בחיים שלנו הם הרגעים שבהם מצאנו את עצמנו במצב של הרמוניה עם אנשים אחרים, של אהבה בלי חשבון. זה לא הולך לאיבוד. יכול להיות שאחר כך זה יוצא מהאיזון, אבל הרגעים האלה נשארים לתמיד. עצם העובדה שזה אפשרי וזה קיים, מה שאנחנו מחפשים תמיד זה להשיג את הרגעים האלה מחדש. ועוד פעם, כדי להגיע לזה בן אדם צריך לדעת איך לשלוט על הרצון. ופסח זה ההזדמנות. פסח זה הזמן שבו האדם יכול להגיע להיות בן חורין. בן חורין, מה זאת אומרת בן חורין? עבדים היינו במצרים, נכון? למה היינו עבדים? מתי בן אדם הוא עבד? עבד, עבדות זה state of mind. זה צורת חשיבה. למה אם הבן אדם מרגיש בן חורין, הוא ימצא את הדרך לצאת משם. תשימו לב, כשבני ישראל יצאו ממצרים, לא היה שום צבא בדרך. למה הם לא יצאו קודם? למה לא יצאו קודם? יכלו לברוח וקודם גם ככה. נכון? 10 מכות, שלח את עמי. למה לא קמתם והלכתם כבר בהתחלה? כי היה צריך לשחרר את צורת החשיבה, כמו שהיה בנפילת חומות ברלין. הרי אנשים עשו את זה צ'יק-צ'אק, תוך שבועיים נפלה אימפריה של הקומוניזם, נכון? בזה שאנשים הפסיקו להאמין שהם עבדים. זה מה שקרה. זאת אומרת, זה צורה... רגע, בתפילת חומות ברלין היה לידר שעשה את זה? לא, אנשים פשוט הרגישו שהגיע הזמן. די, נמאס, לא רוצים יותר. נכון? קורה. זה קורה, וזה קרה לא פעם אחת. קרו בהיסטוריה מצבים שאנשים פשוט... לא רוצים יותר.
אבל יציאת מצרים, אם לא היה משה רבנו,
היינו צריכים, לצערנו הרב, היינו צריכים את משה רבנו, בגלל זה לא החזיק מעמד. לא החזיק מעמד. כי היינו צריכים מישהו שיעשה לנו את זה בשבילנו, ועד היום אנחנו מחפשים שמישהו יעשה את זה בשבילנו. בגלל זה זה עדיין לא קרה. עד שאנחנו לא נהיה בני חורים מכוח עצמנו, ולא נחכה שמישהו יעשה את זה בשבילנו, כי דרך אגב, למה אנחנו לא יכולים שמישהו יעשה את זה בשבילנו? הבורא אף אחד לא עושה בשבילו כלום. נכון? הוא לא צריך אף אחד. אלא זה גם אנחנו לא סוגלים שמישהו יעשה בשבילנו משהו. אם אני צריך לחכות שמישהו יעשה את זה בשבילי, כבר אני לא במקום הנכון. ולכן מי שמחכה, תמיד יחכה. כל אלה שמחכים, שיבוא המשיח ויציל אותם. לא יבוא, הוא יכול להציל אותם אולי, יכול להיות מישהו נורא מוכשר, יציל אותם עם מס הכנסה, יכול להמציא תרופות נגד, אבל להציל את הבן אדם מעצמו?
רק הוא.
רק הבן אדם. ורוב הצרות שלנו זה מעצמנו. לכן, עכשיו צריך להבין מה המשמעות בקבלה של מצרים. מצרים הייתה, כמו שאמרנו, זה היה הוורטקס של כדור הארץ. כל האנרגיה הכי חזקה הייתה מורכזת שם. כל העושר בעין, והכוח ועוצמה היו שם. כל הכוח של מצרים היה כישוף שחור. כולם מכירים את הסיפורים על הכישוף של הפירמידות, נכון? כמה ספרים עשו על זה? מומיות, קיללת הפרעונים, כולם שמעו על זה. אינדיאנה ג'ונס, מי לא שמע, מי לא ראה, כמה סרטים כבר עשו על העניין הזה, וזה אף פעם לא נגמר, על הכישוף השחור של מצרים. סטארגייט, כל פעם עולה לי איזה סרט אחר.
יש לנו פה את אהרון.
כישוף, הכל היה כישוף, והם החזיקו בני ישראל בכוח של הכישוף, וכדי לצאת ממצרים היה צריך לשבור את הכישוף. ומה הכישוף הזה עושה? יעני, כמו שאישה מוקה, היא לא קמה ויוצאת מהבית. למה? זה כמו כישוף. היא לא מאמינה שיכולה, היא לא מאמינה שמגיעה לאחרת. הרבה אנשים נמצאים במצב של פשוט התעללות, והם לא, הם יכולים לקום וללכת, והם לא הולכים. למה? צריך לשנות משהו בראש, נכון? כולנו נמצאים במצבים כאלה פחות או יותר באיזשהו שלב בחיים, ויכול להיות שכרגע כל אחד מאיתנו באיזשהו מצב הוא עבד. יש כאלה שהם עבד לגלידה. נכון? אתם רואים גלידה? גלידה אומרת, תאכל אותי ואתה אוכל, למרות, לא, הגלידה יותר חזקה, ההוגה יותר חזקה, זה יותר חזק, זה... כל אחד מאיתנו יודע את החולשות שלו שהוא עבד. יש לו תלות מוחלטת בדברים מסוימים שהוא יודע שזה לא טוב בשבילו ועדיין הוא עבד. אין כזה דבר, וזה נורא משפיע. נורא משפיע שאנחנו עבדים לכל מיני תחושות כאלה. זה העבדות. זה לא העבדות למישהו מבחוץ, העבדות היא פנימית. ברגע שאני עבד למישהו בפנים, כמובן שאנשים אחרים יכולים להעביד אותי מבחוץ, אבל זה מתחיל מבפנים. מישהו שהוא בן חורים מבפנים, אף אחד לא יכול לשעבד אותו. אי אפשר לשבת במחורים. אפשר לשבת רק עבדים. ולכן לקחת אומה שלמה ולמד אותם להיות בני חורים, היה צריך לשנות את ולצאת מהכישוף של מצרים. עכשיו המצרים עבדו, שיטת הכישוף שלהם הייתה שהמחשפים העיקריים היו בחורות. כל מצרי בעל מעלה, רב מעלה, היו לו בנים בחורים כמה שיותר. איך אפשר? לוקחים כמה נשים ו... כמה שיותר בנים בחורים, והבחורים הם היו הכהנים. הם היו בתפקידים הגבוהים בממשל, והם היו הכהנים של, של הכישוף השחור. שעם זה הם שלטו בעולם. לכן הם לא צריכים צבא על הגבולות. כי אף אחד לא יחשוב שהוא יכול ללכת. אוקיי? כדי לשבור את הכישוף של מצרים, היה צריך לעשות כישוף נגדי. לא הייתה ברירה. האל הראשי של מצרים קראו לו רע. זה השם שלו. שרע זה של ראשי תיבות של רצון עצמי, ורשע זה רצון של עצמו. נורא פשוט. זה ההגדרה של רשע. זה ההגדרה של רע. ומה איך הוא היה, איך האל הזה היה נראה? היה לו ראש של טלה. היה לו ראש של טלה. ולכן, את האנרגיה שלהם העיקרית, את האנרגיה העיקרית שלהם את האנרגיה העיקרית שלהם הם קיבלו מאיפה? מהאנרגיה הזאת של הטלה. הם קיבלו את זה מהאנרגיה של הטלה. זה כוכב מאדים ששולט על מזל טלה, זה כוכב של המלחמות, של הכעס, של... וממזל טלה. משם הם קיבלו את האנרגיה שלהם. עכשיו, אם אתה מבין איפה נמצא התדר של האויב שלך, אז אתה הולך לחבל בתדר שלו כדי לנצח במלחמה, נכון? אז אם במלחמה מודרנית, אתה רוצה לנתק לו את קווי החשמל, את קווי ההספקה של האוכל, וכן הלאה וכן הלאה, ואז ניצחת, נכון? המצרים קו ההספקה שלהם היה מזל טלה, אנרגיה של טלה. ולכן, והאנרגיה של הרצון לקבל לעצמו בלבד. טלה זה גם בגימטיה דם, 44. שזה קשור לעוד הרבה דברים שקשורים לכוח הזה של הרצון האגואיסטי וכן הלאה, אנחנו יודעים גם שדם, הדם הוא הנפש. זאת אומרת, הרצון של כל בעל חיים נמצא בדם שלו. ולכן זה לא קשר לכל דם. למה? האינדיאנים, ראיתם את הסרט רוקד עם זאבים? כדי שהוא יראה כמה שהוא, כדי שבן אדם יהיה גיבור וחזק ועוצמתי וכן הלאה, הוא צריך לתפוס את הבאפלו, להוציא לו, כשהוא חי, להוציא לו את הכבד כשהוא בחיים ולאכול את הכבד. שהכבד זה הריכוז של הדם בגוף, נכון? למה? כדי לקבל את הכוח של הבאפלו. עכשיו, אנחנו לא רוצים להיות בפלו. אנחנו רוצים להיות בני אדם, אנחנו רוצים להתחבר לצלם אלוקים. לכן אנחנו לא אוכלים דם. שרוצים שכלבים יהיו אכזריים, נותנים להם לאכול בשר עם דם. כי הדם הוא הנפש, וזה החלק הנחות יותר של הצרכים ושל הרצונות. זה דם. אז לכן, מה הם עושים? אומר להם משה ככה, קודם כל תלמדו את הכוח האסטרולוגי של מזל טלה. מברכים החודש זה בשבת שלפני, זה השבת הגדול. סליחה, זה שבת החודש. שבת שלפני ראש חודש, תתחילו את התהליך של שליטה על המזל של החודש, בידיעה של המולד, וזה תהליך של ממש של מדיטציות וכן הלאה, של ידיעה של עם שלם, בבת אחת לדעת איך לשלוט על הכוח של מזל טלה, שזה המזל השולט של מצרים. שלב השני זה לספור 10 ימים, זוכרים את ה-10? 10 שלבים? לקחת פיזית טלה, שזה האליל של מצרים, פיזית לקחת אותו ולקשור אותו, מתוך מחשבה של די זה אני קושר את הכוח של מצרים. מי שמכיר מצפון אפריקה, מה איך עושים שחור? בעצם...
עושה שחור?
מה שהם עשו זה לקחו את הטלה, ועם שלם התחילו לה, אוקיי, הם עושים עלינו כישוף, אנחנו עושים כישוף נגד. הם משתמשים בכוח של הטלה, אנחנו ניקח את הטלה שלהם, ואנחנו נתפוס ונקשור אותו, ונכוון כמו הבובה של הוודו, שזה הכוח של מצרים. אוקיי? ואז אנחנו סופרים 5 ימים. איך שמתחיל היום החמישי, אנחנו לוקחים את הטלה. עכשיו טלה, מזל טלה זה איזה יסוד? אש. באש נלחמים? באש. לוקחים את הטלה ואנחנו שוחטים אותו. ועד איזה מכוונים שאנחנו שוחטים את הטלה של מצרים, את הכוח של מצרים. לא רק זה, אנחנו לוקחים את הדם של הטלה, את הדם של הטלה, ובני ישראל, חוץ מהלוויים, לא נימול לו באותה תקופה. בני ישראל, הגברים, עשו ברית מילה באותו יום, של ערב פסח. לקחו את הדם של הברית מילה, הרבבו את זה עם הדם של הטלה, ושמו את זה על המזוזות ועל המשקוף. אוקיי? ואז לקחו את הטלה, את הבשר, וצלו אותו על האש. שאש נלחמים באש. מתוך המטרה עוד פעם, לשרוף את הכוח של הטלה של מצרים. ואז לקחו את המצות, שאפו אותם והכינו אותם מקודם. כי מה עשו עם המצות? במקום לתת ללחם לתפוח, שזה האגו, לצמצם אותו, להלחיץ אותו, להפוך אותו, למשהו שזה, מי שלמד מה זה הומאופתיה, דומה, מרפא דומה. זה כמו ריפוק, כמו חיסון. אתה לוקח את המחלה, ואתה לייצר ממנה את התרופה. ואם הלחם מסמל את האגו, אז זה אומר שמצה זה תרופה נגד אגו. זה עובד אבל רק בפסח. תרופה זה פשוט אגו בצמצום, בשליטה. יש שבוע שעושים לך את הניתוח, ובשבוע הזה אתה צריך מאוד להיזהר. אתם יודעים, כשעושים בן אדם את הניתוח, יש את השבוע שאתה להיזהר. אחרי זה אתה כבר יכול לחזור וזה, אבל יש את הניתוח. מרור. למה מרור? מרור, קודם כל מרור בגימטריה זה מוות. מרור, הירק של המרור, שולט עליו כוכב מאדים. ושאוכלים את המרור, זה, יש לזה טעם של המוות. אבל שאתה אוכל את המרור, וזה אחד הסודות הכי גדולים.
מרור עם חומץ? שני.
אתה לוקח מרור, ואתה צריך לאכול אותו עד שזה נהיה לך מתוק בפה. אם אתה בולע, זה לא נחשב. אתה צריך ללעוס אותו עד שזה נהיה מתוק בפה. עכשיו, מבחינה ביוכימית, זה יכול להיות. כי יש החומרים המרירים בתוך, בתוך המרור, זה קוראים לזה גליקוזידים, זה רב סוכרים, שהרוק בפה יש בו אנזימים שיכולים לשבור אותו לסוכר. ובאמת, אם מחזיקים את זה, לא עושים את זה מספיק זמן, זה באמת הופך להיות מתוק. אבל אתם יודעים מה הסוד של החיים? זה שנותנים לך לימון, תעשה מזה לימון. שיש לך משהו מר, תהפוך אותו למתוק. אל תחכה שזה יהפוך להיות למתוק. תלעס אותו, ותלעס אותו על תירק ועל תבלע. תלעס אותו עד שתתגבר עליו ותהפוך אותו למתוק. זה ניצחון. האגו של הבן אדם, זה שרע לו, לא נוח לו, ישר, לא מגיע לי, נופל, לא זה, טענות נגד כל העולם. זה הלוזרס. זה הלוזרס. הווינרס זה אף פעם לא מתלוננים. מר להם, מוצאים ישר דרך איך להפוך את הכישלון לניצחון. זה הווינרס. למה? זה אלה שיודעים להפוך את המר למתוק. וזה העניין של להתגבר. לא נוח לך, תמשיך ללעוס את זה עד שזה יהיה מתוק. אל תברח מזה. זו עבודה מאוד קשה. על מצות ומרורים מרורים תאכלו. כל העניין שלה, שמה שהם עשו שם, הם בעצם יצרו איזו קונסטלציה שזה היה בירח מלא של מזל תלה. מה זה ירח מלא? כולם, יש מלא סרטים על ירח מלא, כישוך בירח מלא, אנרגיות של מרח מלא. ואז המקובלים אומרים שהמצב, מה שקרה זה קרה כזה דבר. כל חג הוא תהליך של גילוי של אנרגיות קוסמיות. אבל הוא תהליך הדרגתי שהולך שלב שלב. חוץ מחג אחד. פסח, בליל פסח, כל האנרגיה מגיעה במכה, וזו האנרגיה הכי חזקה שמתגלה בכל השנה, כי מה שהם עשו בעצם, אם אתם יודעים, למשל, יש, כשמדברים על, היום על מלחמות מודרניות, יש מי שראה את הסדרה ג'ריקו. מדברים על כך שיש פצצות אלקטרוניות. מה זה עושה פצצה אלקטרונית? מחזירה, לוקחת את המדינה ששאר זרקו עליה את הפצצה, לא הורגים אף אחד, אבל מחזירים את המדינה לימי הביניים. למה? כי פצצה אלקטרונית נותנת מכת חשמל בכל המדינה, בן אדם לא נפגע מזה, אבל כל מה שעשוי ממשהו חשמלי, נשרף. ואז כל המחשבים, כל המעגלים החשמליים, הכל נשרף. תחשבו מה קורה, זה אומר שאין חשמל, כי כל המחשבים של חברת חשמל הלכו. אין טלוויזיה, כי זה הלך. אין מכונית, כי אין מכונית היום בלי מעגלים חשמליים. אין מים, כי הכל עובד על מחשבים ועל מעגלים חשמליים. אין דלק, אין, כלום אין. הכל הלך, נגמר, צי. אין רמזורים, אין, הכל הלך. צריכים להתחיל את הכל מההתחלה. מפעלים, הכל עומד. מה? הרשת האנרגטית של מצרים הייתה בנויה על השרתים שלהם שהיו הבכורות. בחצות הלילה של ירח מלא, מזל תלה, באותה שנה, לפני 3,300 שנה, על ידי הפעולות שבני ישראל עשו, שלב אחרי שלב, הם גרמו לכניסת אנרגיה כל כך חזקה ליקום, וכל האנרגיה הלכה למי שמושך הכי חזק, שמי זה היה? מצרים. ומי מהמצרים הכי משך הכי חזק? הבכורות. מי נשרף? הבכורות של מצרים. כל הבכורות של מצרים מתו מהמכת אנרגיה שחטפה מצרים. בני ישראל פשוט, תארו לעצמכם, כאילו מכניסים לאינטרנט מכת ברק. מה קורה? כל השרתים נופלים. זה מה שקרה. מי היו השרתים? מי שמבין קצת באינטרנט? הבכורות. מתו הבכורות. מה קרה למצרים? נגמר. הם לא בנו יותר פירמידות, לא עשו יותר מומיות, הם לא יותר אימפריה. נגמר. זה היה הסוף של מצרים התיכונה. האימפריה המצרית, כל מי שניסה לכבוש את מצרים אחרי זה, כבש. כי נשרף כל הכוח של מצרים. התרוקנה מאנרגיה. אבל מה? המקובלים אומרים שאם יש גילוי עצום של אנרגיה ביקום, זה כמו דיסק, הקלטה. אם זה מספיק חזק, זה צורב על הדיסק, ואז כל שנה, זאת אומרת זה חד, כי זה חוגה, זה חוזר על עצמו. כל שנה שזה מגיע לאותו מקום על הדיסק, אופס, זה מנגן את אותו, את אותה מגינה. אותה אנרגיה שהתגלתה אז בירח מלא של מזל תלה, כל שנה בירח מלא של מזל תלה, האנרגיה הזאת מתגלה שוב. ולכן מה כתוב? חייב כל אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא במצרים. זאת אומרת חייב מישהו חלק אחרי. אבל אם אני רואה את עצמי כאילו עכשיו זה קורה לי, אני יכול למשוך את אותו כוח, את אותה אנרגיה, ולצאת מהמצרים שלי. הרי לכל אחד מתאמר יש את המצרים שלו. דיברנו על זה מספיק, נכון? את העבדות שלו. את הרצון האגואיסטי שלו שהופך אותי קטן ומסכן ועבד ו... זה משפיל, זה מעצבן וזה מרוקן מאנרגיה. זה הופך אותי טיפש, זה הופך אותי מוגבל. בפסח לסדר אני יכול למשוך את האנרגיה שיכולה לעשות לי סדר בחיים. כי כל זמן שאני עבד, איך אני מרגיש כלפי החיים? הכל כאוס. שום דבר לא במשטרך, שום דבר לא במקום. אף אחד לא מצלצל בזמן, אף אחד לא עונה בזמן, שום דבר זה בא מאוחר מדי, זה בא מוקדם מדי וכן הלאה. למה? שאתה עבד, אתה לא בסינק, אתה לא קוראים לזה היום להיות בזון, נכון? לא בזון. שום דבר לא זורם, אין ברכה, אין ברכה. כי אתה לא זורם, כי אתה עבד, אתה חוסם, חוסם, חוסם. עם הכעס, עם החשיבה הקטנה, עם הפחדים, עם השליליות, עם הנקמה, עם השנאה, עם הזיכרונות, עם כל הדברים שאנחנו עבדים אליהם. אין זרימה. אז איך אני מרגיש כלפי החיים שלי? כאוס. אבל אם אני יכול לרתום את האנרגיה הזאת שמופיעה באותו לילה, אני הופך את הכאוס לסדר, ולכן זה נקרא ליל.
סדר.
זה לא למדתי בבית ספר. כי חס ושלום אסור ללמוד קבלה, נכון?
לא הסברת את הקופסה, למה הם...
מה?
על זה שהם עזבו את מצרים בקופסה.
הסברתי. למה בחופזה? להראות שאמרתי כל חג, סליחה שלא הסברתי את זה עד הסוף, כל חג בא בשלבים, לאט לאט. האנרגיה מגיעה בשלבים. לרוב, האנרגיה של החג מגיעה בצהרי היום לשיא. והרבה פעמים בשבת למשל, רק במוצאי שבת. בפסח, זה כבר בהתחלה. כבר בלילה עצמו, כל האנרגיה מגיעה בבת אחת במכה. ולכן כל העניין שבחיפזון, כי האנרגיה נכנסת בחיפזון. והיא מגיעה בחיפזון ומגיעה בכמות הכי חזקה. ואני יכול להשתמש בכל האנרגיה הזאת כדי להזריק אותה למצרים הפרטי שלי. ולכן כל חייב אדם, חייב כל אדם לראות את עצמו, כי עכשיו היציאת מצרים שלי קורית עכשיו. הרגע, זה שלי, זה עכשיו. זה לא חג משפחתי. זה לא אירוע תרבותי. זה לא אירוע היסטורי. זה מאוד אקזיסטנציאליסטי. זה קיומי, עכשיו. אני עכשיו מתמודד עם הבעיות שלי עכשיו. כי זה קורה לי עכשיו. אם אני מתחבר להבין בימים ההם, בזמן,
זה.
כי זה קורה עכשיו. המקובלים לא חושבים שזה קרה פעם. זה קורה עכשיו. כמו שזה קרה, זה עדיין ממשיך לקרות כי זמן זה אשליה. זה עדיין קורה. אני יכול להתחבר לזה מתי שאני רוצה. בכל התפילות, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, מי שעשה קידוש, מי שעשה תפילה וכו'. כל הזמן מוזכר יציאת מצרים. למה? כי כולנו רוצים לצאת ממצרים. אני יכול להתקשר לזה מתי שאני רוצה, אבל הכי חזק, שזו אותה קונסטלציה אסטרולוגית שהייתה ביציאת מצרים, אז זה מופיע הכי חזק, הכי שלם. עכשיו, אני יכול לכוון את עצמי לזה, לבנות את הכלים לזה, למשוך את האנרגיה הזאת, ואז אני מושך את זה, ואז אני יכול לקבל את הכוח הזה. או שאני יכול להפוך את זה לפסח, זה פוסח ועובר, כאילו לא קרה כלום. פסח. האנשים עושים פסח, המון אנשים עושים פסח, זה עוזר להם. אלפי שנים המון אנשים עשו פסח, לא בדיוק עשה להם סדר בחיים. להפך, הרבה אנשים דווקא פסח זה הזמן שהכי הרבה בלגן. זה הזמן של כל המריבות המשפחתיות יוצאות, שכל הדברים שהיו, כל המפלצות שהיו בארון, דווקא זה הזמן שאתה הכי מפחד מה, לשבת בסעודה עם האנשים שאיכשהו הצלחת להתחמק במשך החודשים האחרונים, ומה לעשות, מה אני אגיד, אני לא יכול ללכת לליל הסדר.
הקורבנות.
ואז אתה קורבן ואתה עבד ואתה בא, אתה כבר מסכן, החלטת כבר שאתה הולך להיות מסכן, נכון? בכלל לא הסיפור ולא הפוזה. אז זה מתחיל ככה. אז יש את העניין הזה של זה שאנחנו מנקים את הבית מהחמץ. מה, אתם חושבים שבאמת אפשר לנקות את הבית מכל החמץ? אי אפשר, תמיד יישאר. אבל עצם זה שאני מנקה, הכוונה לנקות את עצמי מהחמץ הפרטי שלי. זה הכוונה. צריך לעשות פעולה גשמית גם. אם אני לא עושה פעולה גשמית, זה לא נחשב. אז קודם כל זה את זה. ולא לחשוב שאפשר לעשות את הבית סטרילי מחמץ, יש כל מיני נשים שחושבות שהן יכולות. לא, בלתי אפשרי. למה? כי אתה בא, מישהו בא מבחוץ ונכנס הביתה, כבר הוביא חמץ מהחוף. נכון? אפילו אם הוריד את הנעליים. יש אבק, ויש, תמיד, יש מה שנקרא מחלות ניסעות באוויר. אין, אי אפשר. אי אפשר, המון אבק נכנס הביתה, מה אין שם חמץ? זה לא העניין. העניין הוא, זה קודם כל להיות בהקפדה על החמץ הפנימי שלי, ובאמת שלא יהיה בבית חמץ. זה דבר אחד. דבר שני, יש את העניין של בדיקת חמץ. בדיקת חמץ עושים בלילה הקודם. השנה עושים את זה בעוד לילה קודם, כי זה ערב פסח, זה שבת.
יום חמישי בערב.
יום חמישי בערב. מה שמים בבדיקת חמץ? 10 חתיכות של
לחם.
למה 10? עוד פעם, שאנחנו מנסים לחפש בתוכנו את ה-10 מדרגות של השליליות, של העבדות, של האגו, שנמצאים בתוכנו. כי למה עם נר? תדיקו את כל הפרוז'קטורים בבית, אני מחפש חמץ. למה עם נר? מתי מדליק עם נר? שרוצים להתחבר למשהו לא גשמי. נר נשמה. אני רוצה להתחבר לנשמה, רואים את הנשמה? לא, אני רוצה להתחבר לנשמה של קרוב משפחה שלי שנפטר, מדליק נר. אני רוצה להתחבר לאנרגיה של שבת, אנרגיה של חג, זה לא משהו שנראה לעין. שמדליקים נר זה כשרוצים להתחבר למשהו שלא רואים ולא שומעים ואי אפשר לגעת בידיים. אז מדליקים נר כדי להתחבר למשהו שהוא מעבר לחמישה חושים. ולכן מחבים את האורות בבית כי אנחנו רוצים להשתמש בנר. ולא לפיד. תסתכלו בהלכה, אסור להדליק לפיד. אסור נר. למה שלא יהיה יותר אור? נר. נר עושה את העבודה שאני מתחבר פה לנשמה שלי לחפש את החמץ, את 10 המדרגות של החמץ בתוכי, את מה שתופח, את מה ש... איך הרגשה שבן אדם כועס? יושר, זה כמו אש מתלקחת. והגאווה, והשליליות, והמגיע לי, והטרוניות, והפחד, הכל הדברים האלה. ואת זה אני מחפש, כי את זה אני לוקח ואת זה אני שורף. כשאני שורף את זה למחרת, אני בעצם מתכוון לשרוף. היום כל מיני, יש כל מיני סדנאות של להילחם בשליליות ובחדים שלי וכו', ואתה לוקח את זה ורושם את זה, ואז אתה שורף את זה עם כל החברים שלך. הייתם בכזאת סדנה פעם?
לא.
נעשה לכם פעם, מה זה? זה נורא כיף. אבל הנה, עוד שבועיים אפשר לעשות את זה. עם המשפחה שלכם, בבית. שתחפשו את זה ותכוונו שבעצם אלו 10 מדרגות של כל העבדות והשליליות והכעס וכל הדברים שאני לא רוצה שיהיו לי בחיים. ואת זה, אני מרכז את זה ב10 חתיכות האלה שלא נוגעים בהם, כי זה נורא, זה חומר רדיו-אקטיבי, החמץ הופך להיות רדיו-אקטיבי. בגלל זה מחלקים, יש בחנויות שקונים את הערכה לחמץ, עם הקף, עם הנוצה, למה? כי לא נוגעים בזה, זה רדיו-אקטיבי, זה אנרגיה שלילית. ואת זה אני שם בצד, ומחרת בבוקר אני שורף את זה ומכוון ומתרכז שככה אני שורף את כל השליליות שבתוכי. את כל הכעס. אני יכול גם, יכול להיות גם כן, אם אתם יכולים בימים הקרובים להתחיל לכתוב את כל הדברים ולשרוף את זה ביחד עם 10 חתיכות של החמץ. זה מאוד, ניסיתי את זה פעם, זה מה זה כיף. שזה עולה באשם, ולא שלי יותר. לא שלי, זה עוזר. אני לא אומר שאחרי הפסח הזה זהו נגמר, אבל הקלה בעומס אפשר להרגיש. ואז מגיעים לליל הסדר. בליל הסדר יש את ההגדה של פסח. יש בהגדה של פסח 15 שלבים, כי זה 15 בניסן. 15, המספר 15 בקבלה זה גם מסביר תמיד על אנרגיות ללא גבול. ובעצם מה שאנחנו עושים ב-15 שלבים האלה, אנחנו כמו לוחצים על כפתור, שלב אחרי שלב, כמו שאתה הולך לשגר טיל, 1, 15, 14, פה מתחילים ב-15, עד השיגור הסופי. וכל פעם, לכל דבר יש את הסמל שלו. למשל, הקערה של הסדר, יש 3 מצות. 3 מצות מסמלות, אתם זוכרים דיברנו על ה-10 ספירות? 3 מצות מסמלות, ה-10 ספירות תמיד מתחלקות ל-3 ו-7. 3 שהן מחוסות, למשל, כמה פלנטות יש בירח שמש, שהעין יכולה לזהות, 10 פלנטות, סליחה, 7 העין יכולה לזהות, 3 הן לא יכולות, העין לא יכולה, למה? כי ככה זה הספירות. 7 אפשר להתחבר אליהן, 3 הן מעבר לחושים. אז יש 3 פלנטות שאי אפשר לראות, ו7 שאפשר לראות, אוקיי? בקערה של הסדר יש 3 מצות שהן מחוסות, הן מתחברות ל3 הספירות העליונות. יש את הקערה, ועל הקערה יש 6 דברים. 6 דברים, מי שלמד קצת קבלה, זה נקרא זרפין, 6 דברים האלה. וזה מצד ימין שמים את הזרוע שמסמלת את מה שנקרא ספירת חסד. מצד שמאל את הביצה. הזרוע החזקה זה יד ימין שזה חסד. מצד שמאל הביצה שמסמלת את העקשנות ואת הרצון לקבל. כי הביצה, כמה שבשלים אותה יותר, נהיית
קשה.
יותר קשה. סמל העקשנות זה כמה שהבן אדם עובר יותר צרות ככה, הוא נהיה יותר קשה.
אז למה אומרים את זה?
כי אתה שורף את זה באש. נכון ששמים את זה על ההכרה של הסדר, קודם שורפים את זה? לקחת ולשרוף את האנרגיה הזאת של העקשנות. ושל להתקשות, לא, תתרכך שקשה לך. כי עץ שהוא קשה מדי, נשבר ברוח. מי שמתגמש יכול להחזיק מעמד. נכון? אחרי זה באמצע יש לנו את המרור. למה? כי מה זה האמצע? זה לקחת את המר ולהפוך אותו למתוק. זה לאזן וליצור את המעגליות. אחר כך מצד ימין שמים בצד את החרוסת. שהחרוסת זה שיקוי, לאזן, ליצור כוח של נתינה במקום כוח של קבלה. לפי הארי הקדוש בחרוסת היו 10 דברים. למה 10? 10 ספירות, נכון? ועוד פעם זה מתחלק ל3 ו7. 3 שורשים, 7 פירות. 3 שורשים, 7 פירות. איזה 3 שורשים? אז יש שם קינמון, זנגוויל ושורשים של יקינטון. מי שרוצה לעשות חרוסת ממש לפי הארי, תקנו יקינטונים, תוציא את השורשים, לא את הבצל, ותשמרו את זה נקי, תשימו את זה בחרוסת. זה אנרגיה מאוד חזקה. אחר כך 7 פירות. שזה הפירות שהכי אתם מכירים, שזה ענבים, תאנים, תמרים, וכולי וכולי וכולי, תפוחים, אגסים, חבושים, אוקיי? מה שתמצאו. 10, שזה 7 פירות, 3 שורשים. תוך המחשבה שמכינים את זה, זה כוח של איזון. כמו שאתם יודעים, לחם אוכלים ממלח. לחם מושך, זה אני, רצון לקבל, זה מינוס, מלח זה פלוס. יין ומים. יין זה אדום, זה מינוס, מים זה פלוס. אתם תשימו להם את המרור שמים בחרוסת, את הקרפס עם המים, תמיד הצורך ליצור איזון. את הכל לבנות זה שיקויים, זה ממש כמו, אתה עושה את התהליכים שהוודו שבני ישראל עשו במצרים על המצרים, שהכישוף הנגדי, אנחנו עושים עכשיו על המצרים הפנימי שלנו. וזה הכל פשוט לקחת שיקויים ולהרבב, כמו בתרופות הומאופתיות או מי שמכיר תרופות בח, זה להרבב כל מיני שיקויים שמתחמים. אבל מה, זה חתיכת מרור. מה כבר יעשה לי מרור? אני שואל אתכם שאלה. מה יותר מתוחכם? מרור או המחשב הכי, הסלולר, הטלפון הסלולרי הכי מתוחכם שיצא? מה יותר מתוחכם?
שאלה קשה.
ממש לא קשה. טלפון סלולרי לא יכול לשכפל את עצמו. הוא לא יכול להשיג אנרגיה בעצמו. הוא לא יכול ליצור את עצמו מחדש אם הוא מתקלקל. נכון? מרור יכול. אז מה יותר מתוקם?
מרור.
בתא אחד של מרור יש יותר ידע וחוכמה ויכולת וכוח של חיים שאין במכשיר האלקטרוני הכי מתוקם שהבן אדם ימציא. נכון? אז מה שמקובלים הוא רגע. אז אני לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, אבל מה? אם תיקח את הירק הזה שנקרא מרור, הוא נמצא על התדר. כמו שאתה בונה מכשיר רדיו, אז אתה לוקח טרנזיסטור כזה, טרנזיסטור כזה, אתה לוקח מעגל כזה, חוטים כאלה וכו', ואז אתה מייצר את המכשיר, נכון? המקובלים אומרים, בואו נראה לכם איך אפשר ליצור מכשיר שכל אחד יכול להשתמש, לא רק מקובלים. תיקח זוע, תיקח ביצה, תיקח מרור, חרוסת תעשה את זה ככה, קרפס זה פטרוזיליה, יש כאלה ששמים תפוח אדמה, זה המצאה שבאה מרוסיה, כי למצוא פטרוזיליה לפעמים היה שלג, זה הירק היחיד שהם יכלו למצוא. תפוחי אדמה זה הגיע מאמריקה אחרי קולומבוס. לא היה לבני ישראל תפוחי אדמה, ולכן הם לא השתמשו בתפוח אדמה. אם יש לכם פטרוזיליה, היום אפשר ללכת לקנות בחנות פטרוזיליה, לא בעיה, פטרוזיליה. אוקיי? וחסה. אוקיי? מה חסה? חסה זה בדיוק ההפך מהמרור. מרור זה מר בהתחלה, ככל שאתה מתמודד עם זה, זה נהיה מתוק בסוף. יש אנשים שהם כאלה. כמה שמר להם יותר בחיים, הם מצליחים להפוך את זה למתוק. חסה זה ההפך. יש את האנשים שלא יעזור. בהתחלה שהם צעירים, הם ככה כמו חסה. הם ככה רעננים, פריחים, ירוקים, הכל נראה מלא חיים, ואיך שהחיים עוברים, הם נהיים כמו סמרטוט, ויש להם טעם של מרירות. נכון? מכירים את האנשים שהם חסה? אז חסה זה מתוק בהתחלה, מר בסוף. אוקיי? זה התפקיד של החסה, וזה בא מתחת למרור. אז יש לנו שישה. אז היינו שלוש מצות, שזה כנגד השלוש הספירות הראשונות, כתר חוכמה בינה. יש עוד שישה דברים על הקערה, והקערה זה הספירה האחרונה שמחזיקה את הכל ביחד. בעצם יש לנו בעצם מכשיר. אנחנו בונים פה מכשיר קליטה שקולט את כל האנרגיה של ליל הסדר. יחד עם האגדה שזה הוראות הפעלה, אני בעצם מפעיל מכשיר ותוכנה. אתם מקבלים מכשיר חדש הביתה, איך מפעילים אותו? שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, נכון? אותו דבר. האגדה זה הוראות ההפעלה, המכשיר זה הקערה עצמה, והתדרים שזה, עכשיו צריך ללמד, איך מצא יודעת שהיא ספירת כתר ולא ספירת חוכמה? הרי יוצאנו את המצא מאותה קופסה, לא? איך היא יודעת? צריך להגיד לה. מכירים המכשירים, מכשירים שהם voice activated? גם מצא, גם מאור, איך הוא יודע שהוא ספירת תפארת? צריך להגיד. צריך להגיד. אז אתה אומר, לפני כולם, אתה אומר, הנה זה מצא, ספירת זה, צריך לכוון על זה. זהו, עכשיו המצא מתוכנתת. מה, אי אפשר לעשות את זה? אתם לא יודעים שאתם נכנסים לבית, נמצאים בחדר, ושני אנשים רבים בחדר מקללים אחד את השני, שנאה נוראית, יוצאים מהחדר. אתה נכנס אחרי זה לחדר, מישהו שלא היה שם קודם יכול להרגיש, נכון? אז עם הקירות של החדר קולטים, מה, המצא לא יכולה לקלוט. מה שקורה לפעמים, מישהו מתחנן לגנבים שגנבו חפצים עם ערך סנטימנטלי. מכירים את זה? בגלל שבן אדם שאני מאוד אוהב, יחזיק בזה, ישתמש בזה, זה היה שלו, יש שם את האנרגיה שלו, בגלל זה אני... הבן אדם הלך, אבל החפץ עם האנרגיה שלו, אותו בן אדם נשאר. יש שם את האנרגיה של הבן אדם הזה, ולכן, אז תקנה עוד אחד כזה. תייצר עוד אחד כזה. לא, לא יש שם את האנרגיה הזאת. יש אנרגיה בחפצים, אנחנו מרגישים את זה ויודעים את זה. אז מה למה אפשר להכניס אנרגיה במצא? עד יום אחד איך לעשות את זה גם, שתוכלו ממש להרגיש שזה באמת קורה. ואז שמגיעים, לפי הקבלה שמגיעים אל הסוף, יש את העניין של האפיקומן, ופה זה סיפור בפני עצמו שאני ממש לא יכול להיכנס אליו, אבל הרגשה, העניין של פסח זה לבוא מדרגות, ממדרגה של ילד למדרגה של בוגר. זה נקרא מקטנות לגדלות. כי ילד הוא עבד ליצרים שלו, ובוגר יכול להיות בשליטה בחיים שלו. לכן, הדבר הכי חשוב בכל ליל הסדר זה אפיקומן. זה אותו חלק של המצא האמצעית שאנחנו מוציאים אותו, והוא קולט את כל האנרגיה שמשודרת ביקום, ולמי צריך להיות, מי צריך לשלוט על הדבר הזה? הוא צריך להיות אצל הילדים. לכן, מחביאים את זה כדי שהילדים ימצאו, ואז זה צריך להיות אצל הילדים. כל ליל הסדר, כי זה איפה שאנחנו נמצאים, במדרגה של ילד בלי שליטה. בסוף, שעברנו את כל השלבים ואת כל התהליכים, אז אנחנו יכולים לקנות את זה מהילדים. כי אז זה מראה שאנחנו עכשיו מגיעים למדרגה של בוגר. שאנחנו מביאים את הפיקומן מהילדים לבוגרים. זה לא טריק להכשיר את הילדים מרים. זה ממש יש בזה חוכמה עצומה של מעבר מדרגות. ואז הדבר הכי חשוב שעושים בליל הסדר זה שוכלים את הפיקומן, אומרים זכר לקורבן הפסח. הרי הדבר הכי חזק בפסח זה היה הקורבן. האנרגיה הזאת נמצאת בתוך החתיכה הזאת של המצה. ולכן זה הדבר האחרון שאוכלים באותו לילה. ואחרי שאוכלים את זה, ואין זה מתי שהאנרגיה נכנסת. עכשיו אם אתה מכין את עצמך ועובד על זה, זה נכנס. ואז קוראים, אתה עובר פתאום תהליך של מעבר מעבדות לחירות. ומי שמתחבר לזה יכול להרגיש לפחות לזמן שסוף ליל הסדר, את התחושה שמה זה להרגיש? להרגיש בן חורין. מה זה להרגיש? שאני לא עבד לשום דבר. תראה, יש הרבה אנשים, ארבע כוסות יין גם לא יעזור להם. ותחשוב, וגם כן, תראה, אני עשיתי הרבה לילות סדר כאלה, וזה היה עם הרבה אנשים שאו שנסעו רחוק כדי להגיע, או שעבדו נורא קשה כדי להכין את זה. ואתה מגיע לסוף לילה סדר וזה כבר ארבע בבוקר וכולם שפוכים והרוגים וכולי, ואתה אוכל את החתיכת מצה האחרונה ואתה מסיים את לילה סדר, פתאום כולם מתחילים לקבל אקסטזה של שמחה, כי אתה פשוט מרגיש חופשי.
לא, כי האגדה נגמרה.
אלה שמרגישים שהם סוברים מזה, זה לא יעזור להם. לא יעזור להם.
האמת היא שזה עניין של לימוד, כי עד היום אני סבלתי מאוד מפסח, באמת,
אמיתי. את לא היחידה.
והיום שאני שמעת את ההסברים שלך, יש I have something to look forward, להתחברות הזאת ולראות.
אבל זה משהו שהוא לא רציונלי, שבן אדם שהוא שפוך, הרוג, הוא שתה ארבע כוסות של יין, הוא כבר אין לו כוח להרים את היד, כבר הכל כתמים של יין, כי אתה כבר לא יכול להחזיק את הכוס של היין בשביל טיפול לך מהיד. ופתאום אתה חוטף את האנרגיה הזאת ואתה מרגיש שזהו, נגמר המשחק, הכל בסדר, הכל אחד, הכל. ואז, וחשבתי שזה משהו שלא יודע, זה, כי ראיתי את זה הרבה פעמים קורה. ואז יום אחד קראתי במה שכתוב על מה היה קורה בבית המקדש בפסח. אז כל אחד הולך הביתה עם החתיכת כבש שלו, והיו אוכלים את זה בבית. ומסתבר שגם אז בימי בית המקדש, היו חוטפים את הקסטאז הזה בסוף ההגדה, והם כולם הולכים לרקוד כמו משוגעים, עולים על הגגות ורוקדים, תראו לכם, ירח מלא, מילון מי שהיו באים למצרים, לירושלים, ורוקדים על הגגות. וזה גם אז היו עושים את זה.
אז איפה
המסיבה שלנו?
כן.
אז עכשיו, אז זה הכוח. אבל רגע, לסיים עם זה. אבל האמת, המקובלים אומרים שזה, סך הכל מה עשינו? אכלנו מצות, שתינו יין, אכלנו מרור. אוקיי, היה לא נעים, אבל גברנו זה. בשביל זה לקבל את האור של גאולה שלמה, אין כל כך שוויון בין המאמץ לבין השכר. ולכן כל האנרגיה שאנחנו מקבלים בליל הסדר, אנחנו מקבלים אותה, ולמחרת בבוקר היא נעלמת. גם בני ישראל, היא נעלמה למחרת בבוקר. עכשיו, אתה יודע מה אתה רוצה? זה מה שאני רוצה.
תראה,
עד שאתה לא יודע, בן אדם שהוא עבד, הוא לא יודע מה הוא רוצה, כי הוא עבד. הוא לא יודע מה זה להיות חופשי, אז הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יכול לעבוד בשביל זה גם כן, כי הוא לא יודע מה זה. כי מי שרגיל להיות עבד, הוא עבד. הוא חושב כמו עבד, לא יודע שיש אפשרות אחרת. אחרי שהרגשת את הטעם. עכשיו, אתה רואה, זה מה שאתה רוצה? עכשיו תעבוד בשביל זה. בני ישראל במדבר עבדו שבעה שבועות. שבע מדרגות בכל מדרגה, כדי להגיע למעמד הר סיני, ששם ויחן ישראל כנגד ההר. כל הזמן בדרך היינו עבדים. קרה איזה נס, ואחרי זה אמרנו, או, מה בשביל זה? יצאנו למות במדבר? בואו נחזור למצרים, סיר הבשר, זוכרים? זה עדיין ראש של עבדים. זה היה אחרי יציאת מצרים, זאת אומרת, עדיין הוא בראש של עבדים, עדיין היינו צריכים לעבור שלבים, לצאת מהרמה של העבדות, שבעה שבועות. שיצאנו מזה, זה היה ב... ואז קרה מעמד הר סיני, שאז הצלחנו להשיג מעמד של חירות מוחלטת, וחירות מוחלטת זה רק, הזוהר אומר, גם התלמוד, חירות מוחלטת ממלאך המוות. שאומר, שמשה ירד והכתב חרות על הלוחות, אומרים חז"ל, אל תקרא חרות על הלוחות, תקרא חירות על הלוחות. איך בן אדם יכול להיות, להרגיש חירות זה רק שאתה לא מפחד מהמוות. הכוח שמשה הביא מהר סיני, הכוח של חיי נצח. אין יותר מוות, אין יותר הזדקנות, אין יותר אובדן, אין יותר יש לי ומחר לא יהיה לי. שצריך, זה סיפור, זה המון עבודה כדי להבין מה זה בכלל. היה לנו את זה 40 יום, ואיבדנו את זה.
רגע, חירות זה לא בטט? לחרות?
לא.
לחרות בטט.
לחרות
בטט. לחרות בטט וחירות זה בטט.
לא, חרות. זה אומר שאמרו לו לקרוא את זה ככה.
חירות
בטט. חירות בטט. חרות וחירות. רק ההבדל מחטא עם פתח לבין חטא עם צרה.
שני מטח?
שני מטח.
חרוץ זה...
חריטה,
כזה.
חריטה עם תה.
אוקיי.
טף.
משהו אחר.
לא, חרוץ...
מספיק עם זה.
זה
עם תה.
לחרוץ זה בתה.
כתוב, אבל כתוב חרוט על הלוחות, שבעצם חז"ל אומרים נכון. זה בעצם עם תף, אז זה צריך להיות חירות.
נכון, נכון.
נכון? זה יותר נכון להגיד שזה חירות.
נכון.
אוקיי? בסדר. אבל, כמו שהבנתם, משה לא היה בבית, אז איבדנו את זה. כי זה צריך להיות מאיפה? מבפנים, לא שמישהו עושה את זה בשבילנו. ולכן אנחנו נעשה את זה שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, עד שנעשה את זה באמת. שאלות?
כן, יש לי שאלה, איך מפרשים או מסבירים המקובלים את נושאת חטא העגל, זאת אומרת, אחרי שהם הגיעו למעמד כזה עילאי, ואז אני מבינה שמשה לא היה בבית, אולי הם חגגו, אבל איך הם הגיעו למצב הזה של, הייתי אומרת, מעמד רוחני, של כל מה שהם צברו עד מעמד סיני, ואחר כך בחטא העגל,
הם... לא קורה לך מצבים שאת עושה משהו נכון, את יודעת שזה נכון, זה מצליח, זה עצום, ואז מתחיל סבוטאז' הפנימי הזה? את יודעת על מה אני מדבר?
אני יודעת, אבל אני לא אגיע למצב של
חטא העגל. איך אומרים? אל תדון את חברך, אל תדון את חברך, עד שלא תגיע למקומו. זאת אומרת, יש איזה לימוד בזה, וזה לימוד עצום, העניין הזה שאף פעם יש מאמר חז"ל שאומרים, אפילו כל העולם אומרים שאתה צדיק, אף פעם אל תמיד בעצמך עד יום אותך. כי אתה יכול תמיד לטעות, ולא היה צדיק שיעשה טוב בעולם ולא יחטא. זאת אומרת, אין מישהו שהוא חסין טעויות. ובן אדם שחושב שהוא חסין טעויות זה כבר הטעות הראשונה. נכון? מכירה כאלה אנשים? הכי מפחידים. זה אנשים האלה, הכי מפחידים זה אנשים שהם בטוחים שהם לא עושים טעויות. מזה, מאלה הכי צריך להיזהר. נכון? כי הם ממש עיוורים כסומה בערובה. כן, אפשר ללכת על זה הרבה יותר עמוק, אבל זה מה שאני יכול עכשיו כרגע. מתנצל, כן.
למה היה צריך כל עם ישראל להתעסק בכשפים כנגד מגיה שחורה, כאשר בעצם אלוהים רצה לשחרר אותם? למה הוא לא עשה את זה ככה וגמרנו?
אז אמרת עוד פעם, תראה, אי אפשר, מה זה אלוהים רצה? אלוהים לא רוצה עכשיו שלשחרר אותנו, אז למה לא משחרר אותנו? אבל אפשר להכריח מישהו להיות שמח?
לא.
קיבלת את התשובה. שבן אדם הוא עבד. אתה מכיר ישר, אני בטוח, אתה מכיר אנשים, אולי בכלל מאוד אינטימי, שהם במודעות של עבדות. אי אפשר לשכנע אותם אחרת. יש להם רגעים שמה זה מסכנים? רגע, הבורא לא רוצה לתת להם, הבורא רוצה לתת לכולם הכל. מבחינתו זה אף פעם לא משתנה. שהשמש מהירה, היא מהירה על עניים ועל עשירים אותו דבר. על מסכנים ועל שמחים אותו דבר. מבחינת השמש היא לא עושה חשבון. מי עושה את החשבון? בדיוק. זאת אומרת, מבחינת הבורא, מה אתה רוצה ממנו? הבורא פשוט נתן את ההוראות, אתם יודעים מה, זה מה שאתם צריכים לעשות בשביל שאתם תוכלו לצאת ממצרים. מבחינת הבורא, כולם כבר יצאו ממצרים. כולם כבר הגיעו לחיי נצח, כולם מאושרים. מבחינתו, זה כבר קרה. הבעיה זה מבחינתנו. ואנחנו צריכים לעשות את התהליך. הוא לא צריך לעשות שום תהליך, הוא בסדר. זאת אומרת, אתה שואל, אז למה הבורא לא יכול להציל אותי? איפה היה הבורא? הבורא תמיד מציל אותך. הבורא תמיד נותן לך, השאלה אם אתה שם בשביל לקחת. אוקיי? ובשביל זה ללמוד איך לקחת. כי אין שום בעיה בלהיות שמח, מאושר, עשיר, בריא והכל. בשביל זה נבראת. בשביל זה נבראת. אין דבר יותר גדול מזה לפי הקבלה. גם לפי התורה אין דבר יותר גדול מזה. מה הבעיה? שאנחנו הרבה פעמים מאמינים שזה לא. שאנחנו לא אמורים, לא מגיע לי, אני לא אמור להיות. הבורא ברא אותי להיות שלם ושמח, הוא לא ברא אותי לסבול. אם אתה לא מאמין בזה, תסתכל איך הגוף שלך מוצב. ברגע שאתה בדיכאון, המערכת החיסונית שלך נופלת. אחרי זה מערכת העצבים. אחרי זה יש כאלה שהכבד הולך קודם, יש כאלה שהכליות הולכות קודם, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא מעוצבים להרגיש רע. ברור אותנו להרגיש שמחים, להרגיש מאושרים. בשביל זה ברור אותנו, אין שום הצדקה להיות מסכן. להיות מסכן, וזה כל העניין של פולניות ורגשות אשמה, זה לא מהבורא. זה המצאה אחרת, זה חושך. אתה לא עושה, משרת אף אחד שאתה מסכן. אוקיי? זה לוקח הרבה שכנוע, זה לוקח שנים. כי אנחנו כל כך הכניסו לנו בדם. שכל שאתה יותר מסכן, אולי רחמו עליך מהשמיים. הבורא מרחם, אבל אם אתה מסכן, לא יכול לעזור לך. מכיר את האנשים האלה, הם כל כך מתעקשים להיות מסכנים. לא משנה מה תיתן להם, הם יישארו מסכנים. לא משנה מה תעשה להם, הם עדיין יהיו מסכנים. אפילו הבורא לא יכול להריב אותם. רק רגע, כן.
מאוד נהניתי מהקורסים ההומניטריים שלך, באמת מאוד מעניין. אבל מפריע לי מאוד העניין של למה הבורא הוא זכר ולא נקבה.
הוא גם. זה ככה בעברית.
בדיוק.
צלמו
ברא אותו, זכר
ונקבה
ברא.
אוקיי,
אבל בורא
ברא. למה הבורא לא בראה? זה עניין סמנטי, אבל צריך ללמוד קצת קבלה להבין, אבל זה לבורא, זה... לא שייך, גם את נבראת מהבורא באותה צורה כמו של גברים. דרך אגב, גם הגברים הם נקבות, אבל זה סיפור אחר.
אבל... לא, אבל גם כשמדברים לגברים ונשים, כשמדברים לזכר ולנקבה, משתמשים בזכר.
אבל למה?
שכינה, זה
נכון. מה? שכינה נקבה, זאת אומרת, לבורא יש לפי הקבלה שני צדים, אחד זכרי ואחד נקבי, ולכן... אבל זה... נתכנס לזה בהמשך.
גם למה שכינה.
כן,
יש משמעות לעובדה שיש אנשים
שמתים
למשל
בפסח, מתים בראש
השנה,
או שמתים ביום כיפורים, לא יודעים. בחגים, השמיים, יש הרבה, בחגים, אנחנו יותר קרובים למעלה. אז מי שיוצא בחגים זה פשוט הרבה יותר מהר. היציאה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר קלה. שבת. לא, למה בן אדם מת בחג? זאת אומרת, כנראה שמגיע לו צ'ופר. שאפשר לצאת יותר בקלות ויותר ב... ולזה גם העניין שקוברים לפני חג, אז לא שם שיבה. יש כל מיני דברים שזה פשוט... כי האנרגיה של החג עושה את העבודה יותר בקלות. כן.
רק
אתה יכול
להסביר,
אם
אני צודקת, שאנחנו מתים צודקת.
את תמיד צודקת.
תמיד צודקת. כן. הדיברות... אני חושבת שלפי שזה כתוב זה לא תגנוב ולא לא תעשה את זה, זאת אומרת, לא על, it's not don't, it's will, נכון?
זה יותר הצעה, הזוהר אומר שעשרת הדיברות זה הצעות, כי זה דיבורים, זה לא ציוויים. מה זה הצעות? מה, לא ידעו לא לגנוב, לא ידעו לא לרצוח? ידעו, אבל מה? חשבו שיקפוץ אותך שוטר, ופה הבא אמור רגע, שאתה גונב, אתה לא יכול לקבל את האנרגיה מזה. כשאתה רוצח אתה לא יכול להשיג את זה. אבל זה סיפור אחר.
לא, אבל אני חושבת
ש... פשוט משהו גורם, צריכים לסיים, נדבר על זה אחר כך, אבל... אוקיי, אז בואו, לסיום. אז, אם אפשר את סבלנותכם לעוד 3 דקות.